ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. אני מבקש לענות אמן חזק. מה אמן? על מה? הערב הזה לרפואת מסודי בת מרים ומרגלית בת רודניה. יפה מאוד. זיווג הגון מהרה למיכל אורה בת חיה עליזה. זרע חי וקיים למרגלית בת חיה עליזה ואברהם בן סוליקה. לרפואת איתמר רפאל בן תמר. ורפואה טובה, רפואה לטובה ברכה בת סעדי מרים מהרה. ועוד רפואה לרבקה בת זוהרה. ואברהם משה בן חווה ואברהם בן דליה, פרנסה טובה בשפע. תודה. אנחנו נלמד היום משהו חשוב. אהבת התוכחה. דוד המלך עליו השלום, תכף ששמע את התוכחה מפי הנביאים, גד ונתן, גד הנביא ונתן הנביא, לא התווכח ולא הצטדק. הכרת החטא הייתה ברורה ומלאה, וכפרי בשל נשר מפיו הוידוי, חטאתי. אפילו שכמה מיני המטלאות היה יכול להציע לשם וכוח, כמו שאמרו חכמים זכרונם לברכה, כל מי שאומר שדוד חטא אינו אלא טועה, ושכל המעשה הזה היה להורות תשובה לרבים, אבל הוא לא עשה כן בעומדו לפני הקדוש ברוך הוא, אלא הודה ואמר חטאתי. הקדוש ברוך הוא הוכיח למרים ואהרון על שלא נכנעו תכף, כמו שעשה דוד באומרו חטאתי, בשעה שהם אמרו לשון הרע על משה רבנו. וכן הוכיח הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון שהתנצל ואמר, האישה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל. ובזה הוא ייחס את אשמתו לקונו תמורת התשובה שהייתה ראויה לו. במקום לעשות תשובה ולהתנצל, הוא ייחס את האשמה לקדוש ברוך הוא שהוא נתן לו את האישה, האישה שנתת עמדי. הוא היה צריך להגיד, כמו שאמר דוד המלך לנתן הנביא, חטאתי. ההודעה של דוד תכף ומיד, ללא כל שהיות וללא כל שיתוף. רבי פנחס ורבי ירמיה פתח, אוזן שומעת תוכחת חיים, בקרב חכמים תלין. אלו בני אהרון, הם זכו ונתייחד הדיבור עליהם ועל אביהם ועל אחי אביהם בחייהם. זה מה שכתוב בפסוק, והצעיר החטאת דרוש דרש. שתי דרישות אמר להם, אמר להם, אם שחטתם למה לא אכלתם? אם לא הייתם עתידים לאכול, למה שחטתם בשעה שהיו עוננים? מיד דרש אהרון למשה קל וחומר, ומה מעשר הקל אסור לעונן? חטאת שחמור אינו דין שיהיה אסור לעונן. מיד וישמע משה ויטב בעיניו, הוציא כרוז משה רבנו לכל המחנה ואמר, אני טעיתי את ההלכה, ואהרון אחי בא ולימד לי. אתם יודעים מה גודל הסכנה שמשה רבנו אומר, אני טעיתי את ההלכה? מי שהוריד תורה מסיני אומר, אני טעיתי? אז מה יגידו? אולי הוא טעה בעוד כמה דברים, ואז יהיה חורבן. והוא לא פוחד להגיד את האמת, והוא מוציא כרוז, לא שאלו אותו, הוא מוציא כרוז, מודיע לכולם, אני טעיתי את ההלכה, ואהרון אחי בא ולימד לי. אלעזר ואיתמר ידעו את ההלכה ושתקו. מה זכו? שנתייחד הדיבור עליהם. בני אהרון שתקו וקיבלו תוכחת של משה, כי הוא שאל אותם, אם שחתם למה לא אכלתם? ואם לא הייתם עתידים לאכול, למה שחתם? הם ידעו את ההלכה, כמו שאביהם אהרון אמר ופסק. אבל הם לא ענו למשה רבנו. בזכות זה שהם שתקו, הקדוש ברוך הוא ייחד את הדיבור עליהם. בא בשעה שהיו צודקים וצריכים היו להגן על כבודם בבירור ההלכה בגלוי. אלא הם שתקו משני סיבות. אחד, מפני כבוד אביהם, ושניים, מפני כבוד דודם, משה. ולא הפסיקו את משה ריבם באמצע התוכחה כדי להראות את צדקתם. לכן הם זכו לפרשת ההבדלה וההבחנה, ונתייחד עליהם הדיבור. זה מה שכתוב בפסוק, וידבר אדוני אל משה ואהרון למור עליהם. למי? למור לבנים, לאלעזר ואיתמר. אז רואים שהם שמעו תוכחה ושתקו ולא אמרו כלום. הם אהבו את התוכחה למרות שהם צדקו. הם אהבו את התוכחה, קיבלו את התוכחה וזכו בזכות השתיקה שהשם ייחד אליהם את הדיבור. אמרו זיכרונם לברכה, אין מפסיקין בכללות אלא אחד קורא את כולן. כידוע יש פרשת התוכחה, פרשת הכללות בתורה, פרשת כי תבוא ובחוקותיי. אין מפסיקין בכללות אלא אחד קורא את כולן, אין מברך נקטע באמצע. למה? לפי שכתוב בפסוק, מוסר אדוני בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו. בני, אם השם אומר לך מוסר או מייסר אותך, אל תבאס במוסר ואל תקוץ בתוכחתו. על פי הפשט, אל תקוץ בתוכחתו, זה שלא יהיה האדם קץ בתוכחה, לא יכול לסבול אותה. אבל המדרש אומר, מה זה ואל תקוץ בתוכחתו? אל תעשה את התוכחות קוצין קוצין, אלא אחד קורא את כולן. זאת אומרת, לא לקצוץ ביניהם ולהפסיק באמצע הכללות, אחד קורא את כולן. זאת אומרת, התוכחה צריך לשמוע מתחילה ועד סוף. מספרים על בעל חידושי ערים, זכר צדיק וברכה, שהוכיח את נכדו בעל השפת אמת, על שהיה ישן, כי היה לו ללמוד ולא לישון. והשפת אמת שתק עד שהוא גמר את התוכחה עליו. הוא אומר לו ואומר לו ואומר לו והוא שותק. ואז התנצל השפת אמת ואמר שבאמת הוא היה נעור כל הלילה. הוא לא ישן, הוא היה ער. אז שאל אותו סבו, ולמה הנחת לי להוכיח אותך עד הסוף? הרי היה עליך בתחילת התוכחה כבר גלות האמת שהיית ער כל הלילה בעסק התורה. על כך ענה לו בעל השפת אמת, איך יכולתי להפסיק באמצע העונג העילאי של התוכחה המרככת ומזככת את הנפש? עד שיש הזדמנות לשמוע תוכחה, אז אני רוצה לשמוע אותה עד הסוף. כשהוכיח הראש רבנו אשר את בנו רבי יעקב בעל התורים על שהוא עוסק רק בתורה שבעל פה ואינו עוסק בתורה שבכתב, ככה האבא הראש מוכיח את בעל התורים בנו, למה אתה עוסק בתורה שבעל פה ולא בתורה שבכתב? קם רבי יעקב בעל התורים בלילה וחיבר את הפירוש על בעל התורים באותו לילה. מי שיודע מה זה פירוש בעל התורים צריך גאונות שאין כדוגמתה. זה מקיף את כל התורה שבעל פה, והוא אומר במסורת, איפה יש פסוקים דומים בכל, עוסק עם מטריות, מחשב את הכל, זה לא יאומן כי יסופר. בלילה אחד גמר את בעל התורים על התורה. ואבא שלו אמר לו, למה הוא לא לומד תורה שבכתב? ידע את כל התורה כולה, כולה בכתב. איפה כתוב מה? ותראו פסוקים, פסוקים אחד אחרי השני מה הוא עושה שם. זה לא יאומן כי יסופר. אבל מה? אהבת התוכחה. לאהוב את התוכחה. כמה מאיתנו אוהבים תוכחה? אתם מכירים אנשים שאוהבים תוכחה? כן? אתם מכירים? תסלח לי אדוני, למה אתה עומד פה? למה אתה לא עומד בתור וזה? ישר הוא עונה לו. ישר הוא עונה לו. מכירים את זה? עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. בעל התורים לא ניכר שהוא ידע את התורה שבכתב, אפילו מאביו זה נסתר הדבר. והוא למד תורה לעומק, כי הידיעות שלו זה לא של בן אנוש, זה בלי מחשב. גם אם אני אשב ואתם תשבו עם מחשב ונסה לחפש כמה פסוקים יש אותו דבר במחשב, לא נגמור בלילה אחד. והוא כתב את הכל מהזיכרון. זה לא יאומן כי יסופר. בוא נראה איך הם למדו ואיך אנחנו לומדים. חכמים זכרונם לברכה היו מתעמקים בכל פרט ופרט ממצוות התורה הקדושה. בדבר הזה ניתן להבחין כשלומדים פרשה מן התורה וחושבים שמבינים מה נאמר בה, אולם כשפותחים את המדרש נגלים לעינינו דברים חדשים ורואים לפתע איך חכמים זיכרונם לברכה למדו וראו את הדברים, ומתברר לנו למפרע שלא למדנו כלום ולא ראינו כלום. באמת מה ההבדל בינינו לבינם? הבדל עצום, תאומי. הרי האמוראים אמרו על התנאים דור לפניהם, לפני 2000 שנה, הם אמרו שאם הראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. זה הפער. ואם הראשונים כבני אדם, אנחנו כבני חמורים. ואפילו לא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר, שהיה אוכל רק מעוסר. שמעתם? פער של דור אחד. אז אנחנו 2000 שנה, אחרי זה מה אנחנו? מעשה שהיה יסביר את העניין. פעם אחת רב שולם שבדרון, זכר צדיק לברכה, היה באמריקה. וסיפרו לו בני הבית שהוא שהה בביתם, שיש תערוכה גדולה מאוד, ומביאים כל מיני מכוניות ומכונות מכל העולם לתערוכה. שאלו אותו אם הוא רוצה להצטרף. הוא ענה להם בחיוך, אני לא צריך לנסוע לראות. מספיק לי שתספרו מה היה שם, ואני אתאר את מה שהיה שם, ועוד יותר ממה שראיתם. אז למה לי ללכת? כשחזרו סיפרו לו, שהם ראו שם כל מיני המצאות ומכונות ומכוניות ופיתוחים מדהימים שיעזרו לכל האנושות כולה, ואפשר ללכת שעות על גבי שעות ללא הפסקה, ללא לאות, והכל מדהים, חדש. והוסיפו לספר שהיו אנשים שבכלל לא הסתובבו בתערוכה, אלא נעמדו ליד מכונה מסוימת, בשעות על גבי שעות בחנו את המכונה מהבוקר עד הערב, מתכופפים, מבררים, פותחים פרוספקטים, נוגעים, פותחים, סוגרים, ניסיונות. ולא עברו לראות שום דבר אחר, לא עניין אותם כלום. כל אחד נתקע על יד מכונה ולא זז. והם לא ידעו מה הסיבה. אז רב שולם, שלא הלך לתערוכה, הסביר להם מה הסיבה. הוא אמר להם, הסיבה פשוטה מאוד. האנשים האלה שראיתם שהם תקועים ליד המכונה, אלה אנשי מסחר, אנשי שיווק. הסחורה שלהם זהה למה שהם ראו שם. אבל המכונה שהם ראו טובה בהרבה משלהם. והם רצו לבחון מה החידושים שעשו במכונה, כדי לדעת איך לשפר את המכונות שלהם. ואז התוצרת שלהם תכפיל את התשואה והם ירוויחו. לכן הם שונים משאר האנשים. שאר האנשים באו להתרשם ולהנות מהתערוכה ולראות החידושים שיש בעולם. אבל אלה היו עסוקים בעבודה, זה העבודה שלהם, לבחון מה התחדש בעולם בתחום שלהם וללכת לעתיק ולחכות את המכונה. זה ההבדל בינינו לבין חכמים. כשאנחנו לומדים דבר מן התורה או מצווה כלשהי או פרשה כלשהי, אנחנו לא משיגים מה הסודות והטעמים הטמונים בה. למה? כי אנחנו באים רק להתרשם. אנחנו כמו בתערוכה, קוראים, בוחנים מלמעלה, מתפעלים, איזה מדרש יפה, איזה פרשה יפה, איזה זה, וזהו, נגמרה התערוכה, סוגרים את הספר, נגמר. ראיתם אנשים שנתקלים בספר בבית כנסת או בית מדרש חדש? פותחים מי כתב, עוד כמה דפים, מציצים רגע, טרח, סוגרים, שמים. אבל היו תלמידי חכמים שהיו נכנסים לחנות ספרים, רואים ספר חדש, מתחילים ומסיימים את הספר בעמידה. הרב עובדיה יוסף יאריך ימים, ככה היה עושה, לא היה לו כסף לקנות ספרים, היה לך לספרייה, רואה ספר, גומר אותו שם, צלם אותו פנומינלית והולך. אבל מי שלומד היום לומד בעברה כמו בתערוכה. חכמים זכרונם ברכה לא זזו מהמקום, הם נעמדו וראו את עצמם לא כתייר שבא לבחון ולהתבונן ולהתלהב, אלא כאנשים שזה המסחר שלהם. הם רוצים לדעת מה החידוש, מה יש פה ללמוד, מה לא ידענו עוד, מה מתחדש לנו מכאן. ודלו מכל פרשה את הפנינים שיש בכל פרשה ופרשה. אז זאת אומרת, אדם צריך להבין שלמעשה אנחנו רדודים ושטחיים, ולכן ככה אנחנו נראים. אבל אם היינו חכמים קצת והיינו משקיעים בעצמנו קצת יותר ומתייחסים ברצינות לחוכמת התורה הקדושה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אז היינו זוכים להשיג סודות עליונים ולשפר את החיים שלנו לאין ערוך. ואז היינו יכולים, יהודים יקרים, להרוויח בגדול מכל השעות שלנו בעולם הזה. אבל כיוון שאנחנו לא עושים כן, אנחנו מפסידים ובגדול. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו. אבל יש כאלה שהם חושבים קצת אחרת. הם לא כמונו ולא כמו חכמים זיכרונם לברכה. והם גם לא אוהבים לקבל תוכחת. הם אוהבים להוכיח את האחרים. על אלה נאמר רק את שיניו. תשמעו מה היה. תשובה ניצחת של הרב קסטל, חסיד סלונים, שהשיב למשכילים שהיו בזמנו ושרצו להכניס רפיון באמונה בקרב היהודים. כידוע לכם, התשקורת משתדלת לעשות מה שהמשכילים עשו לפני 150 שנה והלאה, כדי לרפות את ידי הלומדים בתורה ולהרחיק אותם מאוהלי התורה. אבל מי שעוזב את התורה, הסוף שלו לא כל כך. אנחנו תכף נעמוד על זה. אבל בואו תראו יהודים יקרים. חיבור לרשעים לא טוב. חיבור לרשעים לא טוב. אדם שעוזב את אוהלי התורה והולך ברחוב, נכנס לסכנות. המשכילים האלה הם תפקיד. בתשקורת יש לה גם תפקיד. מי שיצא לו להציץ בכל מיני אתרים של יהדות כאילו, לא אזכיר שמות של אתרים כאלה, יראה כמה מעוותים את התורה במכוון, ממש שמבזים את דברי התורה לחלוטין בשביל להוציא ממנה את כל קדושתה. השמועה הגיעה שהמשכילים עושים אספה, והמטרה היא להוריד את הנוער היהודי ממסילת היהדות הצרופה. האדמור מסלונים ששמע זאת שלח את הרב קסטל להשתתף באספה ולהתווכח עם המשכילים כדי להפר את זממם. הלך הרב קסטל לאספה כמצוות ריבו ושמע שאחד המשכילים עומד ומדבר כדברים האלה. המשכיל אמר, המשכיל, משכיל, כן? משכיל. עלינו ללכת בדרכו של הרמב״ם. וואו. המשכיל אומר שצריכים ללכת בדרכו של הרמב״ם? מילא הוא היה אומר, אפלטון, סוקרטס. נו, הרמב״ם. אבל הוא התכוון באמת לאפלטון וסוקרטס. רק הוא אמר הרמב״ם. מה הוא אמר? עלינו ללכת בדרכו של הרמב״ם שידע את כל החוכמות, שנדע ונכיר גם אנחנו את חוכמת העולם הגדול ולא נהיה מצומצמים. אלה שלומדים בישיבה הם מצומצמים. צריך להיות כמו הרמב״ם שהוא ידע את כל החוכמות. הבנתם מה הוא רצה? שיהיו כמו אפלטון. כששמע את זה הרב קסטל ביקש את רשות הדיבור, וכמנהג החסידים שיודעים להשיב מנה אחת אפיים, עמד והמשיל משל. פעם בא מגיד לאחת העיירות שבה התגוררו אנשים פשוטים שלא היו מסוגלים לתפוס היטב מה מדברים אליהם. אתם יודעים, חבר'ה כאלה פשוטים, שומעים, ראית, שמעת, למגיד הייתה לשון לימודים רהוטה, והוא התעכב בדבריו על דברי חכמים, זיכרונם לברכה. איזה הוא עשיר? שיש לו בית חסה סמוך לשולחנו. יש כמה דעות איזה הוא עשיר, אחת מהן זה שיש לו בית חסה סמוך לשולחנו. מה זה בית חסה? לא בית כיסא. פעם לפני 2,000 שנה, 3,000 שנה לא היה את כיסא, לא היה בית כיסא, בית חסה. בתורה כתוב וכיסית את צעתך. היו יוצאים מחוץ למחנה, חופרים בור, עושים מה שעושים, הם חסים. זה נקרא וכיסית את צעתך. אז זה נקרא בית החסה, מקום שבו מכסים את מה שעושים. אז איזה הוא עשיר? שיש לו בית החסה סמוך לשולחנו. אז לפי מה שאנחנו מבינים, מה זה אומר? אדם שלא צריך לצאת חוץ לבית וללכת רחוק לשדה בשביל לעשות מה שצריך לעשות, ואז הוא יכול לבוא לידי תחתוניות, יש בעיה במעיים ויכול להיות לו, אתם יודעים, כל מיני תופעות. אז אם יש לו סמוך, זה נקרא עשיר. עשיר. זה פשט אחד. יש בית חסה, כשאדם יש לו בית חסה סמוך לשולחנו, הכוונה כשבן אדם הוא מתחיל לאכול והוא רואה לפניו את הבשר והכל והכל והכל, צריך להיות עשיר, חכם, עשיר בשכל, ולדעת שהכל הולך לבית חסה אחר כך, אז חבל להשקיע כל כך הרבה כי כמה שאתה משקיע הרבה יותר, אתה רץ יותר מהר לשם. אז צריך לאכול כמו שצריך, זה בן אדם עשיר בשכלו. אבל הוא לא הסביר להם המגיד, הוא לא הסביר להם כלום. מה הוא אמר להם? הוא אמר להם, איזה הוא עשיר, זה שיש לו בטח סה סמוך לשולחנו. באותה תקופה כמובן לא היה סידורי נוחיות כמו שיש היום. וכך גם לא היה בטח סה בתוך הבית, אלא עמד בחצר רחוק בפינה, כי יש כידוע ריח נלווה. ואותו מגיד שדיבר על איזה הוא עשיר, הצליח כל כך לשכנע אותם שמי שרוצה להיות עשיר צריך שיהיה לו בטח סה סמוך לשולחנו, עד שעשרה אנשים משומעי לקחו קמו ועשו מעשה, בנו בטח סה בתוך הדירה. כעבור זמן שאלו את העשרה אנשים האלה אם הם מרוצים מהשינוי שעשו בביתיהם ואם הם עשירים. שמונה אמרו שם, מה אתה שואל בכלל? זה נוירו באויום, נוירו באויום. זה נורא איף, אתה יודע איזה איף יש לנו בבית? זה היו אנשים פשוטים שהיה להם קושי שני חדרים. והוא ליד השולחן עשה בטח סה פוחור, והיה עושה שם, הוא אוכל והריח, כי כתוב איזה הוא עשיר, העושה בטח סה סמוך לשולחנו. אז הוא עשה את זה סמוך, סמוך. שמונה היו בדיכאון, בדיכאון, אבל הם חיכו, מתי יהיו עשירים? חיכו. מוכנים לסבול את הריח, אבל שיהיו עשירים, כי אמרו איזה הוא עשיר. זה שיש לו בטח סה. שניים היו מרוצים. מי זה השניים? זה היו שני עשירים ממש, שהיה להם ארמון. אז הם לקחו חדר מתוך ה-20 חדרים האחרון בפינה, ועשו שם בטח סה, והריח לא הגיע אליהם אף פעם. אז הם היו מרוצים, אין להם בעיה, במקום לצאת לרחוב ולעבור את השדה, אז הם עשו סמוך לשולחנם בבית, אבל מרחק 20 חדרים. אלה היו מבסוטים, אבל השמונה דיכאון. סיים את המשל הרב קסטל ואמר למשכילים, תשמעו מה הוא אמר להם. אמר להם, זה הנמשל. הרמב״ם היה כל כך גדול ועשיר בתורה, כל כך גדול ועשיר בתורה, שממילא היה יכול להרשות לעצמו להחזיק בטח סה סמוך לשולחנו. בין כל התורה הגדולה שהוא מקיף, קצת השכלה ממה שיודע אפלטון, סוקרטס ואריסטו וזה, קצת מכל זה בסוף, בפינה, זה אפילו לא השפיע עליו כלום בשביל שהוא ישתנה חלילה מדעותיו או משהו כזה. אבל אתם, הלא אתם קבצנים ודלפונים, אתם רוצים להתקין בטח סה של השכלה של חוכמת הגויים סמוך לשולחנכם בתוך הבית הריק שיש לכם במוח, כל המוח יהיה מלא רק בטח סה. אתם מבינים איזה ג'יף הזה? וככה הסביר להם כמה יש להם תינוף בתוך המוחות ובתוך הלבבות שלהם מזה שהם לומדים את ההשכלה בלי ללמוד תורה. עכשיו בואו תשמעו לסיום סיפור אחרון. את פתח לו. צריך להשקיע בחינוך גם של ילדים חסרי סיכוי. אתמול אני דיברתי בהרצאה ברמלה והסברתי שיש מצבים לפעמים שילד מקולקל נמצא בבית מתוך שמונה ילדים, מה עושים? משאירים אותו והוא מקלקל את האחרים או מוציאים אותו? מי שרוצה לשמוע את התשובה יראה את ההרצאה מאתמול בשידור חוזר. היום אני מדבר על ילד שחושבים שהוא חסר סיכוי. ויש צורך בעמל של עד פתח לו. אם הוא לא יודע לשאול, אז אתה תפתח. אל תתייאש לעולם ילד. אם הוא לא מקולקל, רק הוא לא מבין, אל תתייאש. ויש להיזהר גם לא לדחות ילדים, גם כאלה שהם שובבים וגורמים להפרעות מרובות. אם הם לא מקולקלים לגמרי, לא להתייאש, כי לעולם אי אפשר לדעת מה יהיה בסופם. מעשה נורא שכל לב יחרד והוא יוצא מן הכלל, אבל בא ללמד על הכלל. מעשה באדם שהיה גבאי בעיירה אחת, איש נכבד, בעל בעמיו. פעם אחת הוא בא לרדין, עירו של הכהן הגדול, החפץ חיים, זכר צדיק ברכה. נכנס לביתו בדחילו ורחימו אל הקודש פנימה. החפץ חיים שראהו, סליחה, אמר, איני רוצה להביט אל מראיך כלל, לך מביתי, וגירש אותו בבושת פנים. החפץ חיים היה אוהב ישראל, אדם קדוש, מורם מעם. עם ישראל חייב לו כל כך הרבה, כולנו הולכים היום לאורו. המשנה ברורה, שמירת הלשון, ענק, גאון, צדיק, חסיד, קדוש, כל המעלות. איך הוא זורק אותו מהבית? היהודי הזה נבהל לשם הדברים, כמובן לא הבין מה רוצה ממנו חפץ חיים. שאל אותו, רבי, למה מרחקים אותי מכאן? השיב לו, כי אתה השם ששלוש מיליון יהודים נחנקים, נאנקים ומובלים לכפירה תחת שלטון הבולשוויקים. בכל הרעות והצרות אתה השם בכל. חילו רעדה, אחזו ביהודי הלז בשומעות האשמה הנוראה יוצאת מפי הכהן הגדול, בתמה ואמר, איך אומר עליי הרבי שעשיתי חס ושלום איזה דבר וגרמתי לצרות גדולות? לא זו בלבד שלא עשיתי כך ולא סייעתי חלילה לרעה, אלא אני מתענח ובוכה כל הימים כמו כל היהודים על כך. חפץ חיים נענה ואמר, עכשיו אתה בוכה, אבל פעם לא עשית כן. אם היית בוכה אז, לא היינו בוכים היום. תרענן את הזיכרון שלך, תזכר. לפני שנים רבות היית גבאי של תלמוד תורה בעיירה פלונית, והיה שם ילד יתום אחד, שובב נורא, שלא יכלו לסבול את הצרות שהוא עשה לכולם. וכשפקע כוח הסבלנות שלכם, שקלתם והכרעתם להרחיקו. ההכרעה הייתה תלויה בך, ואתה זה שפסקת לשלוח אותו מהתלמוד תורה. אתה זוכר את שמו של הילד? לייבל טרוצקי. וכיוון שגירשתם אותו מהתלמוד תורה, לקחה אותו אמו, נתנה אותו לבית ספר של גויים, ונעשה ממנו לאון טרוצקי, מה שמו וזכרו, שאחר כך היה מנהיג הארור של הבולשוויקים. נו, סיים החפץ חיים, עכשיו תאמר לי אתה, הלא הוא היה בעל כישרון עצום. אם לא הייתם מגרשים אותו מהתלמוד תורה, היה יכול להיות ראש ישיבה גדול, היה יכול להציל רבים מישראל. ואילו עכשיו שגירשתם אותו, שלא כהלכה, נהיה עוכר ישראל. אם הוא יכול למשוך מיליונים לבולשוויקים, הוא יכול למשוך מיליונים ליהדות, אם לא הייתם מתייאשים ממנו. אביסלה סבלנות, אביסלה סבלנות. אם היה לכם קצת סבלנות, קצת סבלנות. נמצא שאתה אשם בכל אותן צרות רבות ורעות שהמית ליאון טרוצקי על 3 מיליון יהודים. ואתה איני רוצה לראות את פניך, צא מביתי. וזה מעשה שמלמד אותנו כמה צריכים להיות זהירים בחינוך הילדים, וצריכים גם לדעת כמה צריכים להיות מוכנים לשמוע תוכחה. אם ההורים ייתנו דוגמה שיהיו מוכנים הם בעצמם לשמוע תוכחה, גם הילדים שלהם ילמדו לקבל תוכחה, ואז יקשיבו גם למה שאומרים להם. ואם התוכחה נאמרת לא בעצבים אלא בהסברים הם מקורות מהתורה על החובה המוסרית של האבא ללמד את בנו ולהדריכו וכולי, התוצאות יהיו נפלאות. אבל כמו שאנחנו שטחיים ורדודים בלימוד, אנחנו גם שטחיים ורדודים בכל תחומי החיים. רק מי שיש לו ביזנס, שמה הוא מעמיק גדול, שמה הוא בוחן את הדברים, כל סחורה הוא בודק ואיפה אפשר להשיג יותר זול, שם הוא משקיע את החיים. אבל במקום האמיתי שהוא בונה את החיים שלו לנצח ושל הילדים שלו לנצח, שם הכל ברפרוף, הכל הוא מעביר ראשון ראשון ורץ מהר לעסקים ולעבודה שלו, ששם הוא רואה את הונו ומשקיע את הונו. אז לכן כל אחד מאיתנו ישכיל ויהיה חכם ללמוד לשמוע תוכחה, לבחון את הדברים, לא למהר לענות. הבנים של אהרון לא ענו למשה למרות שהם צדקו וזכו שנתייחד להם הדיבור. הקדוש ברוך הוא אומר תולה ארץ על בלימה, מי שבולם את פי בשעת מריבה, הקדוש ברוך הוא את כל העולם מחזיק בזכותו. הכוח של אדם להקשיב באוזניים, אשרי מדבר על אוזן שומעת, אשריו של מי שמקבל תוכחת, אדם כזה בקרב חכמים ילין, זה מעלה גדולה. לכן חייבים ללמוד מוסר כל יום לפחות שעה. מי שלומד כל יום מוסר לפחות שעה מתהפך לאדם אחר. אבל מי ששטחי רק לומד מלמעלה כל מיני דברים וממשיך, ככה נראים חייו, ואלה התוצאות. אז לכן ניקח על עצמנו בעזרת השם לשים לב יותר, ומהיום להקשיב יותר לתוכחת והפוך, לשמוח בתוכחת. הרי אם מישהו אומר לנו שיש לנו כתם על הבגד, אנחנו מודים לו מספר פעמים, תודה לך, תודה לך, תודה, תודה. ומנקים מיד. מיד נקים ותודה, תודה, תודה. אבל אם הוא אומר, למה אתה מדבר בתפילה? מה זה עניינך? הלו, סתובב לשם, איכל שם. מה קרה? הוא אמר לך שיש לך לכלוך. לכלוך על הבגד זה אתה מבין ותודה. ולכלוך בנשמה לא. שתהיה מלוכלכת. למה? כי החשבה שלנו היא חיצונית, לא פנימית. הכל ברפרוף, רדוד, רדוד. אם אדם יבין את הערך של התוכחת, הוא ירדוף אחריה כרודף חיים. הגאון מבילנה היה מזמין אליו מגיד, מגיד, מגיד מישרים, שיצליף בו מוסר. הוא היה מלאך, הגאון מבילנה, מלאך, מלאך. והוא הזמין מגיד שיוכיח אותו. ומה אמר לו? אמר לו שזה לא חוכמה להיות מלאך בבית. נראה אותך מלאך כשאתה הולך ממקום למקום. וקיבל את דבריו הגאון וגזר על עצמו 3 שנים גלות ללכת ולא לרדת ממדרגתו ולא לשנות מסדריו, ועמד בזה. שמעתם? אנחנו לא רוצים לשמוע תוכחת. אנחנו בסדר, הלוואי וכולם היו כמונו. תאמיני, אם כולם היו כמוני, המשיח היה בא. אולי הוא לא בא בגלל שכולם כמוך. כי כולם אומרים, הלוואי וכולם היו כמוני. מכל מקום, יהודים יקרים, אנחנו צריכים לדעת איך להשתפר, ודחוף, כי אתם יודעים שאנחנו נמצאים היום בסכנות גדולות, ואתם רואים מהרצאה להרצאה שאני בא, אז האיומים גודלים, והאיומים הם רק אטומיים עכשיו, אין מלחמות קונבנציונליות. אחמדי מאיים על ארצות הברית שהוא יפוצץ להם ערים בפצצות מלוכלכות גרעיניות. הוא החליט לחלק פיצוחים לכבוד שבת. אז בצ'אבס, החבר שלו, נשיא ונצואלה, הוא אומר על האימפריה הארורה האמריקאית שהיא תתפורר בקרוב. כל המפגרים האלה מדברים רק על פירורים והשמדה וחיסולים וזהו. וארדואן אומר שישראל מהווה סכנה לכל המזרח התיכון. ארדואן הטורקי, טורקי, מה לעשות. ו מדבדב אומר שאם ישראל תפציץ את איראן אז יהיה מלחמת עולם אטומית. בסרקוזי אומר גם כן, אם ישראל תפציץ את איראן תהיה מלחמת עולם אטומית, מי אפשר יהיה להחזיר את הגלגל אחורה. וביבי אומר שאי אפשר בלי מלחמה נגד איראן. ואיראן אומרת שהיא תפציץ את כל העולם. בקיצור, אנחנו חוזרים למפץ הגדול. המדענים טעו, זה לא היה בהתחלה, זה יהיה בסוף. פיצוצים. אבל לא צריך לפחד, כי כידוע מהמפץ הגדול נוצר עולם, אז מהפיצוצים שיהיו עכשיו יהיו עוד עולמות. איזה עולמות? כולם יעלמו וילכו לעולמות אחרים. פיצוצים. בקיצור, יהודים יקרים, אנחנו צריכים להיות מוכנים. ולהיות מוכנים, אני חוזר ואומר, אין דרך אחרת חוץ מהתשובה. אם אנחנו נחזור בתשובה, אז אנחנו נוכל לעמוד מול כל הדברים הקשים ביותר. אבל אם אנחנו לא נחזור בתשובה, אז כל מה שכתוב יהיה. ומה שכתוב לא כל כך נשמע טוב. שני שליש מהעולם ימותו. Which means 4 מיליארד בני אדם. Unbelievable. בשואה עכשיו שאנחנו הזדעזענו כולנו, נרצחו 54 מיליון. פה מדובר לא 54 ולא 504 מיליון, אלא 4,000 מיליון אנשים ימותו. וזה אי אפשר להרוג עם רובים וטנקים. אי אפשר. רק בפצצות אטום, כימי וביולוגי. וזה מה שכתוב בזכריה י' ג' י' ד', שיהיה נמק, נמק. יהיה נמק בחללים שיפלו, אחד ייתן את ידו לרעהו, והוא ימשוך את היד ויתשאר לו ביד. מהנמק שיהיה באנשים. אנשים יפלו, האיברים שלהם יפלו, מהנמק. אז זאת אומרת, המצב לא הולך להיות טוב ולא הולך להיות קל, אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים. ולא יאומן כי סופר, בדרך יצא לי לשמוע את שולי נעליים. כן, היא עוד חיה, והיא עוד מדברת עם השיניים התותבות. והיא אומרת, מדוע ביבי מפחיד את הנוער ואומר שצפויה להיות מלחמה עם איראן? מה הוא רוצה, שהם יעזבו את הארץ? למה צריך להגיד להם שתהיה מלחמה? שמעתם? תחיו בכיף עד שתמותו. לא צריך להתכונן, לא צריך להתארגן. תשובה כמובן זה לא בלקסיקון שלה, לא יודעת על מה מדברים. פשוט לא להגיד, לא להגיד. אם זה יבוא, welcome. ממש עצה של שרת חינוך לשעבר. מדהים. אבל אני מודיע לכם חגיגית, בשם התורה הקדושה, שתהיה מלחמה, ויהיה גוג ומגוג, ויהיה מה שאמרתי, וצריכים להיות מוכנים, וזה קרוב מתמיד, והתשובה תציל את בני ישראל, אם יעשו אותה כהוגן. לכן, החלטתי בעזרת השם יתברך, לא להמתין לכם, אני לא מחכה יותר, הייתי פה פעמיים קודם, ביקשתי מכם, מאלה שהיו, מאלה שצופים בנו, שכל אחד יחזיר יהודי אחד בתשובה תוך שנה, כדי שנעשה מיליון בעלי תשובה בשנה ונגאל. אני לא יודע מה המספרים כרגע, מאמין שהרבה עשו, שמעתי גם רבים שעשו, אבל אני לא סומך על אף אחד. החלטתי לחלק מיליון אנציקלופדיות בחינם לעם ישראל לפני המלחמה, שנספיק לעשות תשובה. ועם זה, בעזרת השם, נוכל לעמוד כנגד כל האויבים. ואני כבר לימדתי אתכם את ההמנון. אתם מכירים כבר את השיר השלום בו יבוא, נכון? מכירים את השיר השלום בו יבוא? מי לא מכיר? נרים גבוה את היד, השלום בו יבוא. התשובה של כל אחד עם מכה לכל ג'יהאד, לא מכירים? מי לא מכיר שירים את היד? גבוה, גבוה. איפה הייתם כשהייתי פעם קודמת? ישנתם, אה? אז מול חמאס וחיזבאללה, גם איראן ונסראללה ובין לדן ואבו עמר ופלסטין וכל השאר, יש לנו היסטוריה מנצחת בתנ"ך, היא כבר מונחת, השתמשו באבותינו וניצחו בה את כל אויבינו, כי התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד, התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם. אם רוצים להינצל, רק תשובה של עם ישראל. עכשיו תהיו מוכנים למחוא כפיים חזק רגע, ולהתכוון לפוצץ את הראש של אחמדי, שזה יהיה חזק כאילו מקבל את זה באוזניים. היקון צא.
יש לנו התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהד. התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם. התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהד. התשובה של כל העם
השנה. משימה קדושה זו לשם שוויון תביא גאולה מאל עליון.
סוף דבר הכל נשמע, עולם החומר כולו יגמע.
ומול הצועקים
שמע ישראל השם אחד. התשובה כל ג'יהד, התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם. התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהד. התשובה של כל העם
תודה רבה. אז תזכרו, צריכים לחזור בתשובה, וזה ההגנה שלנו הכי גדולה, ועל זה האויבים לא יכולים לעשות שום דבר. כשאנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא, אין מי שיכול להועיל לאומות העולם. הכל כל יעקב, אין ידי עשיו שולטות. אבל צריך שני דברים. הרוצה לנצל מלחמת גוג ומגוג, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. כדי לעסוק בתורה צריך שאדם יהיה לו חברותה קבוע. צריך ללמוד באופן קבוע, בצורה מסודרת, או חברותה או מיטותה. אז לכן צריכים לדעת שצריך להיות שיעור. אז אנחנו נותנים אפשרות שלפחות פעם בשבוע כל אחד ילמד שיעור עם אברך או רב בחינם, ואנחנו מסדרים את זה. אנחנו מסדרים שילמדו אחד עם אחד. והצלחנו בינתיים 400 חברותות סדר, ואנחנו מתכוונים להגיע ל-12,000. עכשיו יש ספירת העומר. ספירת העומר, כידוע, מתו 12,000 זוגות תלמידי רבי עקיבא שהיו תנאים קדושים בגלל שלא חלקו כבוד זה לזה. אנחנו רוצים לתקן את הפגם הזה ולחבר יהודים 12,000 זוגות שילמדו ביחד. אנחנו מארגנים עכשיו ל-400 האלה ואלה שהצטרפו בעוד שבועיים ביום חמישי בטו באייר באולמי ארמונות חן בבני ברק. אנחנו מארגנים כנס ענק שיהיה בו לימוד בחברותות, כולם 1,000-2,000 איש יושבים ולומדים שיעור בגמרא, שואלים שאלה ומתרצים את הקושיה מתוך לימוד ברית חדאורייטה, זה יהיה במעמד של הגאון הגדול הרב לייב שטיינמן גדול הדור, שיבוא לשם ויברך ויחזק את האנשים. אני אהיה שם ואתן דרשה בנושא לימוד התורה וערכה. יהיה שם עוד כמה הפתעות, יחולקו מתנות למשתתפים, ישודר בשידור ישיר לכל העולם, ואלה שיזכו להתברך מפיו של הרב שטיינמן בן 96 גדול הדור, הזדמנות יחידה כמו שאומרים בחיים. אז כדאי למי שרוצה להיות מחובר לחברותה ולבוא עם החברותה לערב. אז לכן הבאנו לפה חבר'ה טובים שיתנו לכם תפסים, תמלאו את הפרטים, תאשרו אם אתם רוצים לבוא, יסדרו לכם חברותה, כבר מחר יצלצלו אליכם, יתאמו לכם עם מי ללמוד, ובעזרת השם תהיו מחוברים לקדוש ברוך הוא ותגיעו לאירוע הגדול הזה שיש בו זכויות רבות. גם אנשים ימלאו תפסים ונסדה להם אישית, תלמדנה איתם בחינם אותו דבר, גם כן בנושאים שירצו ויחפצו. אמנם הכנס מיועד כרגע רק לגברים, אבל ייתכן שבהמשך יעשה רק לנשים. מכל מקום, זה הזדמנות פז למלא ולהיות מחובר לתורה הקדושה שהיא מגינה ומצילה בכל שעה. הגמרא אומרת, הרוצה לנצל ממלחמת גוג ומגוג צריך לעסוק בתורה ובגמילות חסדים. וזה נקרא לעסוק, שאדם יהיה לו חיבור לחברותה באופן קבוע, לפחות פעם אחת בשבוע, שעה, חצי שעה, אבל להיות מחובר וללמוד. זה דבר גדול. מיד אני אסביר איך עושים גם גמילות חסדים בשביל להיות בטוח ניצולים מהמלחמה הנוראה שממשמשת ובא לפתחנו בזמן הקרוב. אז כל יהודי שיודע על מלא פרטים, הזדמנות למלא פרטים. בשמיים גם מצלמים את אלה שרוצים להתחבר לתורה, מצלמים גם את מי שלא רוצים. חייכו למצלמה. אחרי 120 שנה לא תוכלו להגיד שלא נתנו לכם הזדמנות ללמוד לפחות פעם בשבוע. תזכרו, אם ישאלו אותי אני אגיד שנתתי לכם הזדמנות, אם ניצלתם זה יגידו לי אחר כך. הרוצה לנצל יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. יהודים יקרים, שיעור תורה חצי שעה שעה באיזה מקום שתבחרו עם בן תורה אמיתי, חבל על הזמן, זה חוויה של החיים, חוויה של החיים. ולהגיע למעמד הזה, כשתראו מה זה ריתחא דאורייתא, 1,000-2,000 איש לומדים גמרא שעה וחצי, חבל לכם על הזמן, אתם תצאו משם אנשים אחרים לגמרי. אין חוויה כזאת, אין חתונה כזאת, אין מסיבה כזאת. פיקודי השם ישרים מסמכי לב, מצוות השם ברא מאירת עיניים, הזדמנות פז. אז אלה שגם מעוניינים לבוא לערב בט"ו באייר עוד שבועיים ביום חמישי בארמונות חן בבני ברק, יכתבו אני מאשר שאני בא, יצלצלו אליו ויקבעו, שומרים לכם מקום, המקום מוגבל. על הדף לכתוב, כן, אבל חברותה תהיה, לא רק לכתוב. כן, למי שלא יודע, בסקיות שקיבלתם יש לכם דיסק שיש בו 120 שעות של דברי תורה שלי. זה נקרא מלחמה על תל אביב, מה הולך להיות עוד מעט בתל אביב. אז תשמעו בבית, זה לשמיעה לא לצפייה. אם יש לכם אוטו עם MP3 אתם יכולים לנסוע אילת, מטולה, אילת, מטולה, אילת, מטולה, שבועיים רצוף ולא ייגמר. כן. בזריזות למלא, 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 למלא ולהזיר, ואני ממשיך. אני רוצה להספיק לתת לכם שאלות, לשאול, והבאתי לכם גם הרבה מתנות לחלק. אדון שיטרית הגיע לפה היום? תן לו, תן לו שם. אדון שיטרית הגיע היום? אין פה אדון כזה. הגברת שדיברה איתי היום בטלפון נמצאת כאן? נמצאת כאן. אני בינתיים מברך את אלה שתרמו מניה $1,000 בעשרת השלומים למבצע המיליון, אז אם אפשר לענות אמן בשמחה, טוב, מגיע להם. הם דואגים שאני אחלק מיליון אנציקלופדיות בחינם. רפואה שלמה לסוזן מלכה בצטי, רפואה שלמה מהרה. חזרה בתשובה לאריה בנימין בן סוזן מלכה וזיווג הגון. חזרה בתשובה למרים בת סוזן מלכה וזיווג הגון. אבישי זאב ומשפחתו יתחזקו בתורה, בריאות ופרנסה ויזכו בקרוב לגאולה. אליהו בן עידית, מרים בת חנה, אופיר בן קרמלה ומטל בת אסיה, ישראל יעקב בן צילה טובה, חזרה בתשובה, זיווג הגון, ביונתן שמואל, בריאות נחת ופרנסה טובה עם כל המשפחה. רחל בת יהודית, רפואה שלמה, בילה טובה ובעלה וכל המשפחה. כל הכבוד לכם. אריה ודליה זאבי יזכו לפרנסה טובה, רפואה שלמה, חזרה בתשובה לילדים, גיא, תומר, אלעד ואמיתי, ואושר אמיתי. נושא בן שרה מיתה, רפואת הנפש, ושלא יהיה כפייתי, והשם יזכה אותם לכל טובה וברכה. משפחת סוסי, הצלחה בכל ובחינוך הילדים ועלייה רוחנית. שי בן רחל, הילה בת חנה, עלייה רוחנית ופרנסה, בריאות הגוף והנפש, ויזכו לקבל פני משיח. אליהו נתן בן הילה, לא יזדקק לניתוח. שירי אפרת בת מרים ושמעון בן פלורי, זרע קודש בר קיימא מהרה. כל המברך מתברך. אשריכם. אמן. כן, אתם אוספים, אז אני ממשיך. גמילות חסדים יהודים עיקריים זה הדבר הגדול ביותר שאדם יכול לזכות בחיים חיותו בחייו, זה להחזיר יהודים בתשובה. אין מעלה יותר גדולה מזו, ולכן מיליון אנציקלופדיות לדעתי יהפכו את העם הזה לטובה וישנו אותנו ממצב של חובה למצב של זכות. גם אם אף אחד לא ישמע את האנציקלופדיות, עצם זה שחילקנו את ההזדמנות והאפשרות והראינו לקדוש ברוך הוא שאנחנו מעוניינים לקרב את הבנים שלו אליו, זה מספיק לנצח. אם עוד ישמעו, יש בכל דיסק באנציקלופדיה 400 שעות של סרטים. זאת אומרת, אנחנו הולכים לחלק מבעוד שבועיים 400 מיליון שעות של תורה. מי שלא מבין מה זה אומר, אני אסביר. מהאדם הראשון עד האלף השישי, 6,000 שנה, זה 52 מיליון שעות שאפשר היה ללמוד תורה רצוף. מאדם הראשון, אם הוא היה חי בלי הגבלה, והיה לומד בלי הפסקה, 24 שעות, 6,000 שנה, כמה זה שעות של תורה? 52 מיליון. אנחנו הולכים לחלק 400 מיליון. זה כמו 8 פעמים מאדם הראשון, 6,000 שנה, يعني امتى اسوف את כל התורה והמצוות של כל הדור הזה ביחד לא מגיע כלל וכלל למה שאנחנו הולכים לעשות בעוד שבועיים. אז אנחנו התחלנו להתרים, השגנו מחיר נפלא מאוד, לא תאמינו, דיסק, קצת יותר משקל, מחיר לדיסק 8.4 ג'יגה, בתנאי שלוקחים מיליון, $1,000 בעשרת השלומים זה מניה שהאדם שותף במיליון, וזה שווה ל-4,000 דיסקים של אנציקלופדיה, והוא שותף ב-400 מיליון שעות של תורה, והוא זוכה להיות בין העולם הבא בטוח. מי שזוכה לעשות מניה, אנחנו צריכים עוד 80 מניות בערך, ואנחנו גומרים את המבצע שיהיה לנו אפשרות לשלם. אמנם אנחנו משלמים מזומן ולא בתשלומים, אבל אנחנו נותנים אפשרות שאנשים ישלמו בתשלומים, העיקר שיזכו ויהיו שותפים במיליון. בית כנסת שנבנה על ידי 10 אנשים, כל התפילות במשך כל קיומו של הבית כנסת ולימוד התורה שנמצא בבית הכנסת, כל המניינים והכל, כל הזכויות שווים ל10 שבנו את הבית כנסת. כל אלה שהשתתפו במבצע המיליון, הם שותפים בחזרה בתשובה ובגאולה של עם ישראל, כל הזכויות שלהם. אז מי שרוצה בעזרת השם יתברך לזכות במניה, יוכל להרים את האצבע, יבוא לפה ואני אברך אותו בברכה מיוחדת. הנה הראשון, אשריך. בוא, הראשון, אתה גם? אשריך, הנה עוד בין העולם הבא. אשריך לחיי העולם הבא. הנה עוד אישה ועוד אישה, בכבוד, בואו לכאן. אתה גם? אתה גם? מניה? חמש, יפה, 5 מניות, קדימה. תמלא פה אשריך, הרב אשכנזי נמלא. כן, מי עוד רוצה לזכות? גם אתה, בכבוד, בואו לכאן. אין כמו ירושלים, אין כמו ירושלמים. איזה לב חם, איזה זכויות, אשריכם ישראל. אלה בני עולם הבא, אתם יכולים לגעת בהם. מובטח להם, אני לא צוחק. אני מבטיח. רבי עקיבא אמר על הבן שלו שנפטר, מובטח אני שבני זה בן העולם הבא, שזיקת הרבים. זיכוי הרבים זה פחות מחזרה בתשובה. הוא לא אמר שהוא תנא קדוש, הוא למד את כל השס, לא. הוא אמר שהוא זיקת הרבים. מובטח שהוא בן העולם הבא. כי הם גלגלים זכות על ידי זכאי. מי שזוכה לעשות את זה פה, בשמיים מעידים עליו שהוא זכאי. אחרת הוא לא היה זוכה. להיות שותף ב-400 מיליון שעות של תורה, אתם מבינים מה אני מדבר בכלל? אז הרב, בוא, מה אתה מחכה? בוא. אשריך. תעזור להם למלא. כן, זריז, מי עוד רוצה לזכור? מילאת כבר? תן לי את השם שלך ושם האמא. אני אברך אותך, שם.
משה חיים בן רינה.
השם יברך אותך ברפואה שלמה, רוחנית וגשמית בכל האיברים, בגידים, בריאות הגוף והנפש. הצלחה במעשה ידיך. פרנסה טובה וזיווג הגון מהרה שנה. יהיה בריא.
הודיה בת רות,
רפואה שלמה והצלחה ברפואת הנפש. אשריכם ישראל. מי עוד רוצה? אל תשארו שם. מי שפה בעולם הבא, מי שפה לא בטוח, בכבוד. אתם חושבים שאם מקיימים את כל המצוות מובטחים לעולם הבא? אתם לא יודעים על מה אתם מדברים. יש 5 עולמות: עולם הזה, עולם הנשמות, גן עדן, גיהנום. עולם שלישי זה עולם ימות משיח, עולם רביעי זה עולם תחיית המתים, ועולם חמישי זה עולם הבא. אלה זוכים לעולם הבא. אתם שומעים? מי שחכם יעשה קלקולציה. $1,000, 10 תשלומים, אדם זוכה להיות שותף במיליון אנציקלופדיות. זה נקרא וידאופדיה הראשונה בעולם. סטארט-אפ של שופר אין אפילו לגוגל. אתה כבר עשית?
קיבלת אותי, למה אתה מגביל אותי? 26, אמרת אלף. אל תגיד להם לצד.
אשריך על חיי העולם הבא.
יש פה הבאתי זוג, הם רוצים לעשות
הפלח. מה?
הבאתי זוג לפה, הם נמצאים אצלי בבית, הגבר רוצה לעשות הפלח.
אני אדבר איתו, איפה הוא?
בגלל שהם עשו משהו ברגליים, אבל...
איפה הוא?
אוריאן, אוריאן
פה. איפה החכם אוריאן? איפה החכם אוריאן? זהו, זהו. בוא, בוא, בוא. בוא. השם יזכה אותך לבריאות והצלחה ונחת בגידול הילדים, פרנסה טובה בשפע רב, וסיעתא דשמיא בכל מעשה ידיך. יהיה בריא, אמן. בוא, זה בסדר רגע. אתה לא עושה שטויות, אני מראה לך בזכות את כל מה שלא, שהכל יהיה בסדר. מה השם של האישה? אל תפחד. נפתח בשם, בוא ניתן לכם.
אני נפתח בשם, אבל עשינו שלוש סקירות, יש עוד בדיקות.
טוב, אז אנחנו בינתיים נברך. כל הציבור יענה אמן חזק. מה השם שלה?
שמרית.
שמרית.
בת רמונד.
בת?
רמונד.
רמונד. השם יזכה אותה שהעובר יהיה בריא ושלם. ולא יצטרכו לשום עזרה כלשהי. והכל יהיה תקין, שלם ובריא. תהיה בריא, בשורות טובות מודה. כן. מי עוד רוצה? אני רואה עוד יושבים שם. זה לא, אני לא מאמין. אתם לא רוצים עולם הבא? צלם אותם, צלם שהם לא רוצים, צלם. הם עוד צוחקים, תראה. כן. בוא מתוק. כן. מה השם?
משה בן מעיין.
משה בן?
מעיין.
מעיין. תזכה עלייה רוחנית, בריאות, הצלחה, נחת.
אמן.
נשוי? תזכה לזיווג הגון, מהרה.
אמן.
תהיה בריא.
אבא שלי, אברהם בן ציונה, יש לו ניתוח.
אברהם בן ציונה יצליח בניתוח. חזק וברוך. המניה לעילוי נשמת רבי ציון אפרים שאול מזרחי בן סולטנה תהן נשמתו צרורה בצרור החיים. משה כהן יזכה לעלות מעלות התורה באהבת התורה, עבד השם אמיתי, יזכה לאישי רת השם בעלת מידות טובות, ואביו של משה אברהם בן ציונה יזכה לחזור בתשובה שלמה, רפואה שלמה ואריכות ימים, קרן בת פרלה לידה קלה ובריאות להם ולעובר. יפה מאוד. מה? בהחלט, כבר. מה השם?
יניב שלמה בן...
יניב שלמה בן?
שולה.
שולה, ואשתך?
דניאל זלפה בת שולמית.
דניאל זלפה בת שולמית?
היא כתבה לך את המכתב שקראת לגנזה.
תזכו לכל טובה וברכה, בריאות והצלחה ונחת.
אמן אמן.
יש לו סיפור, אתה רוצה להקריא? או שאשתך תקריא?
אני אקריא, היא מתביישת.
הוא יקריא, בבקשה, יש לו סיפור, רגע. תעשו את העבודה בשקט פה, בשקט, כן?
וזה אחר כך הסיפור שלי, שהרב אמר, אני אדבר בעזרת השם יותר מאוחר, איך אפשר לראות את הדברים קצת אחרת. שאמרת בדיוק גם הדברים שדיברת עליהם, שאפשר להסתכל דברים על אחרת, איך הקדוש ברוך הוא יראה לי את הדברים האלו, בעזרת השם אתה יכול לראות את זה.
בסדר, אני אסתכל, תקריא לאנשים, בוא, תן לו מיקרופון. תן לו מיקרופון. אפשר לתת לו מיקרופון, חברים? יעקב, תן יעקב. מי שרוצה לתרום מחוץ לארץ, מספרנו 054-740-8531. כן, תן לו מיקרופון, תשמעו סיפור.
לכבוד הרב אמנון יצחק, נולדתי וגדלתי בחינוך דתי בחלקו חרדי, זאת אשתי מדברת. בגיל 19 התגייסתי לשירות לאומי ונשלחתי לשרת בבית חולים במחלקה גניקולוגית. במשך שירותי נפגשתי בזוועות וטלטלות שטלטלו אותי עד דמעות, מצוקה אמיתית, אך תשובה למה שראיתי לא היה לי. למרות אמונותי בקדוש ברוך הוא, התעררה לי הדרך שבה גידלו וחינכו אותי, והתחלתי לחפש בצדות זרים, באסלאם, בנצרות, בבודהיזם. בבודהיזם שמעתי לראשונה את המושג גלגול נשמות, וכל המראות שראיתי יוכלו להתיישב. במשך השנים הרגשתי את השטחיות והמוגבלות בידיעות שלהם. בגיל 27 התחתנו על חוף הים ביוון עם החבר'ה. אני הייתי גם חילוני, שחקן כדורגל לשעבר, בסדר, תינוק שנשבע, כמו שאומרים. הזעזוע היה קשה של המשפחה שלנו, שחזרנו והודענו להם שהתחתנו. אז החלטנו להתחתן שוב ברבנות, שיהיה מיוחד בשביל כולם. טוב, אבל בגלל החתונה על דת משה וישראל, הייתי צריכה להגיע למקווה. וזה היה קשה ללמוד. ולאחר החתונה לא היה לנו הרבה ציפיות לילדים, מאחר שבגופי יצרו ציסטות במקום ביציות, והרופאים אמרו לי שלא אוכל להיכנס להיריון. טוב, הופתענו מאוד לגלות שאחרי החודש שאני בהיריון, ילדתי ילדה מקסימה, וכמובן זה לא היה בחשבון ללכת למקווה. אז החל הסיוט, הפלה אחרי הפלה. באיזה שלב אמרתי לבעלי, לדעתי זה קשור למקווה, אולי נעשה שוב. ושוב לאחר המקווה, ההיריון תקין. טוב, לאחר הלידה הלכנו לסמינר של ערכים לבדוק יותר ברצינות, והופתעתי לגלות רבנים אחרים עם רצון להקשיב ולתת תשובות. שאלתי הרבה שאלות, אף אחד לא אמר לי שהשאלות שלי לא זה כפירה. הם השתדלו מאוד כדי לא להשאיר אותי ללא תשובות. כשחזרנו מהסמינר החלטנו לשמור שבת וטהרה, לאחר תקופה גם כיסוי ראש וצניעות, והפלות המשיכו. המקווה היה לי קשה, הכיסוי ראש היה מסירות נפש, אך הקשה מכולם היה שמירת שבת. חודשים רק בכיתי והצטערתי בשבת, ופתאום זה התחלף בציפייה ושמיכה לקראת שבת. אך עם כל זאת לא שמנו לב שלקחנו על עצמנו גם דבר מודרני וטיפשי הנקרא תכנון משפחה. בשלב זה קיבלנו מחבר קלטות של הרב אמנון יצחק. אמרתי לבעלי, וזה הרב שאמרו שהוא עושה את שטיפות מוח? למרות שביקשתי מבעלי, לא לשמוע, בעלי סירב לזרוק אותם והבטיח שיצפה בהם בשקט. יום אחד הוא מזיק אותי ואמר לי, את חייבת לראות את הקטע. הוא הראה לי את האישה מיפו שלקחה כיסוי ראש וזכתה לבן, וזה היה מרגש ביותר, ובזה סיימתי את צפייתי. לאחר מספר ימים אוזניי היו כאפרכסת, כאשר בעלי יזין לשיעור שמעתי את הרב מדבר בעוז ולא פחד ונחמדות יתרה לבני אדם ודבק במידת האמת. שאלתי, מי זה הרב הזה? בעלי ענה, זה הרב אמנון יצחק. הבנתי שאנשים שדיברו רעה על הרב והוליכו אותי שולל. מאותו רגע ההרצאות של הרב הפכו לקבע בבית, התחזקנו מאוד מאוד, הרגשתי בליבי שמתמלא בביטחון בהשם, ורק אז הבנתי למה המשיכו הפלות ובידיים של מי מושכות לחיים ולמוות. הפסקנו מיד את תכנון המשפחה, ומאז ועד היום ברוך השם זכינו בשבעה ילדים ללא שום הפלה נוספת. זכינו לזרוק את הטלוויזיה מהבית, התחזקנו בלימוד תורה, עזבתי את הקריירה מתוך הבנה וחשיבות לחינוך הילדים, לתורה ומצוות, ברוך השם הפרנסה מגיעה עד הבית. ובעיצומה של תקופה זאת שפוקדת את עם ישראל, היה קשה ובלתי אפשרי להישאר שפוי בלי אמונה ותקווה ושמחה שנוטע בנו הרב אמנון יצחק. אז הרב אמנון יצחק, אנחנו מחזקים אותך ואנחנו תומכים במניה שלך, ובעזרת השם עם ישראל יגיע לגאולה ורק יתחזק בעזרת השם.
תודה רבה. תזכה למצוות. ואיפה הרבצן שלך? איפה היא? איפה הרבצן? אשרייך לחיי העולם הבא, את הצבעת למניה השלישית. אשרייך. תחתן לו. מה השמות שלכם? דניאל, זילפה, ויניב, שלמה, מימון. השם יזכה אתכם עם הילדודס. אריאל, עמנואל, נתנאל, עובדיה, בת אל, שולמית, בצלאל, יוסף, חיים, רזיאל, דוד ונועם, אלימלך. תזכו לכל טובה וברכה, בריאות והצלחה, סבלנות וגידול הילדים בנחת מתוך שפע אמיתי. חזק וברוך. כן, בכבוד. שרה שדרה בת זוהרה, רפואה שלמה מהרה, ושהמחלה תעבור לאחמד ניג'אד. בשורות טובות ופרנסה טובה והצלחה במעשה ידיך. כן, הבא בתור בריצה, בני העולם הבא, השתבח בורא. כן,
עבדתי לפתוח לב לפני חודשיים.
הצלחה למאיר בן זזן, ורפואה שלמה לרועי ניסים בן מלכה, ובניו של רועי ניסים יהיו תלמידי חכמים אמיתיים ויצליחו בכל מעשיהם מתוך בריאות איתנה ורווח ופרנסה בנקל. חבר. כן, תן לי. רבותיי, לענות בקור רם. זיווג הגון, חיים לוי בן שרה, מהרה, בריאות הנפש והגוף, פרנסה טובה בשפע רב ועלייה רוחנית. תהיה בריא. תזכה למצוות. קדימה, הבא בתור. מהר. תגידו, אתם מבינים מה אתם רואים בכלל? יהודים שיזכו לעולם הבא. חייכו, חייכו. צלם, צלם, צלם. הצלחה בלימוד התורה לכל המשפחה. דוד בר קוטי ואסתר בת קמילה, יזכו לכל טובה וברכה, בריאות והצלחה, עלייה רוחנית, זרע חי וקיים, פרנסה בשפע רב ומילוי משאלות לטובה. תהיה בריא. כן, בכבוד, אשריך. המניה לעילוי נשמת מרדכי בן סיטרה, סיטריה, יזכה למנוחה שלמה בגן עדן.
אמן.
ולרפואת משה חיים בן ריזה. רינה. כל טוב, בריאות והצלחה ונחת, פרנסה בשפע רב. תהיה בריא. רפואה שלמה בלי דיאליזה. כן, הבא. אשריך לחיי העולם הבא. אברך, אברך. אברך, אשרב, אשרב. שם. שם.
מאיר אהרון בן חנה.
לצעוק חזק אמן. 8 שנים רוצים ילדים.
מאיר אהרון בן חנה.
מאיר אהרון בן חנה ואשתו.
שושנה איילה בת אילנה.
שושנה איילה בת
אילנה.
אילנה, תזכו לזרע חי וקיים מהרה.
אמן.
בריאות והצלחה.
אמן.
פרנסה טובה בשפע רב.
אמן.
וסייעתה דשמיה בכל מעשה ידיכם. ואורית רחל ושרה בנות נחמה, זיווג הגון, איריס בת שולמית מנוחתה עדן, פרנסה ובריאות לרפאל בן סילביה ומשפחתו, יהודה בן שרה פייגה, רפואה שלמה מהרה, זיווג הגון מהרה, יהודית בת חנה ושמואל בן חנה, בתוך כל הזקוקים לך. כן, הבא. מה השם שלו? היהודי שם, כן, אשריך, מה שמו? תגיד לי.
אני אגיד לך משהו.
כן. חיים בן יהודית, יצליח בכל מעשה ידיו, בריאות, נחת, זיווג הגון. נשוי? תזכה בעזרת השם יתברך לזרע חי וקיים בנים צדיקים. תגדל אותם בנחת. פרנסה טובה בשפע. בהצלחה במעשה ידיך. כן. חזק וברוך. בבקשה. כל עם ישראל יזכו לגאל ברחמים.
יזכו לראות כל הילדים לפנים כמו זבובים.
ונזכה לראות
שכל
האויבים יפלו כמו זבובים, הוא מבקש. חווה בת יעל לידה קלה על דרך הטבע כתרנגולת, ותזכו לבנים צדיקים יראים ושלמים, מזכה הרבים, אשריך, פרנסה טובה, בריאות איתנה. שרה בת חווה, רפואה שלמה מהרה. כן, תן לו.
תרמתי מניה באמצע ההרצאה, ואני גם רוצה לשאול שאלה אם אפשר.
כן.
השאלה היא כזאת, מצד אחד כתוב הוכח תוכיח את עמיתך, זאת אומרת שהאדם, אפילו אם הוא לא מצליח להחזיר בן אדם, אז הוא, יש עליו מצווה להוכיח, אבל מצד שני כתוב שכשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. אז איך זה מסתדר אם הוכיח תוכיח את עמיתך?
יפה. כשמדברים לאנשים שיודעים שהם לא יקבלו תוכחת, דהיינו אנשים שהם רחוקים מאוד ולא מוכנים לקבל תוכחת, או כאלה שהם עמי ארצות שלא יודעים את ההלכה בכלל, אז בדברים של דרבנן אנחנו לא מחויבים להוכיחם, כיוון שאם נוכיח אותם הם יהיו מזידים ולא שוגגים. זה מדובר בעמי ארצות. במחללי שבת בפרסיה אין בכלל מצוות תוכחת, ומצווה להוכיח כל מי שהוא הוכיח תוכיח את עמיתך עם שאיתך במצוות. אז מישהו איתנו במצוות, מצווה להוכיח אותו לתקן את דרכיו.
אוקיי, ולי קוראים יוסי בן חווה.
יוסי או יוסף?
יוסף.
יוסף בן חווה.
ואני רוצה הצלחה בלימוד התורה.
תזכה להצליח.
וחוכמה וזיכרון בתורה.
בלימוד התורה, חוכמת התורה, והשם יזכה אותך לזכור את התורה. בריאות והצלחה ונחת במעשה ידיך.
ויש פה עוד כמה יהודים שביקשו ממני שהרב...
תעביר לי את הפתק ואני אברך. תודה. כן. אשריך, מה השם?
אני שליח.
שליח. שליח טוב.
שליח של שמשון מלמד.
שמשון מלמד בן?
בן... מראתי מו חווה, אני לא יודע את שמו, אבל...
בן חווה.
העיקר הוא...
יזכה לכל טובה וברכה, ושבנו יואל צבי בן יהודית.
רגע, רגע, מחילה, אני יכול להגיד לרב? יואל צבי בן רבקה חיה קרונצ'ה.
יואל צבי בן רבקה חיה
קרונצ'ה.
קרונצ'ה.
בן תורה שקצת איבד את דעתו.
יזכה לחזור לשפיות דעתו בריא ושלם.
חתונה מהירה.
ויזכה לחופה בקרוב. יואל צבי בן יהודית, זיווג אגון בקרוב, הצלחה בלימודים ושקידה.
וגם אשר בן אושר.
אושר בן רבקה חיה.
קרונצ'ה.
קרונצ'ה, יזכה לכל טובה וברכה, בריאות והצלחה. לידה קלה ל...
נעמה בת אילנה.
נעמה בת אילנה, בעזרת השם, תזכה למצוות.
הצלחה בהמשך הדרך.
ברוך תהיה, אמן. כן, חבוד. עם ישראל, הנה חצי חצי.
יעקב ראובן.
יעקב ראובן בן
אורי.
אורי.
ליאורה יהודית.
וליאורה
יהודית.
ליאורה יהודית בת
נילי דרורה.
נילי דרורה, תזכו לכל טובה וברכה, בריאות והצלחה, לגדל את הילדים מתוך נחת.
אמן.
יהודית, פרנסה בשפע רב.
אמן.
תהיה בריא.
מתוך שנה של אמא, אז אם אפשר.
מה שמה?
מרגלית מטיל בת אירן.
מרגלית מטיל בת
אירן רינה.
אירן רינה, מנוחתה עדן.
אמן.
כן. איך?
יוסף בן משה.
ומרים רחל בת לאה. תזכו לזרע חי וקיים, בריאות והצלחה, לחנך ילדים בקלות, פרנסה בשפע רב ועלייה רוחנית. תזכה להנות בתורה ולהבינה. כן. אשריך, זה יהודי שעלה לארץ בזכות ההרצאות שלנו, והוא מודה. וולקאם, אומרים ביידיש. ברוך הבא לארץ ישראל, תזכה ליישוב טוב, הצלחה ונחת בכל מעשי ידיך. פנחס בן ביילה וחנה מרים בת יוטל, תשובה שלמה וזרע של קיימה מהרה. כן, בכבוד. בוא צדיק, בוא. בין העולם הבא. בוא, תן לי. דוד מאיר בן חבובה. דוד מאיר בן חביבה. לעילוי נשמתו, מנוחתו עדן.
אמן. ואני אברהם בן דליה, ואשתי רות.
אברהם בן דליה ורות, בתיה בת חיה עליזה,
בריאות
איתנה,
פרנסה טובה,
והצלחה בחינוך הילדים.
אמן.
זיווג הגון ל...
בועז בן דליה.
בועז בן דליה.
שלמה אפרים בן דליה.
רבקה בן דליה. מיכל אורה. מיכל אורה בת
חיה
עליזה.
וזרע של קיימה, אני תרצה בת חיה עליזה.
אמן. בריאות והצלחה. כן, אבא. אבא, נו. נו. מי מילה?
אני הייתי קודם. כן. אמרת לגיסי במעלית. לאשתי בקשר לאיזה צומות, כיסוי ראש, איזה רצה לה...
פה בפנים, בפנים. תראה לו שם את הפתק של השתיים, שעתיים בתעני דיבור. כן, מי עוד אנחנו ממשיכים? למי שיש שאלה שיכין את עצמו, ירים את האצבע, אז תכף אנחנו ניתן לו שם המיקרופון. בוא. אשריך שאתה זוכה. מאיר בן יהודית. מאור בן יהודית. תזכה ללימוד התורה בהצלחה ועלייה רוחנית, ולידה קלה לקרן בת אסתר, כתרנגולת, בריאות והצלחה, פרנסה בשפע ועלייה רוחנית תדיר. תהיה בריא. אבא? כן? מה נזכרת?
אשתי לא רגועה שאני קורא את הקרוס תיכון עליך.
את מה?
את הקרוס תיכון הזה שלך.
קרוס תיכון?
כן.
תגיד, נו, הנה הוא רוצה להגיד משהו.
אשתי בסוף המכתב כתבה פה קרוס תיכון של הרב.
מה זה קרוס תיכון? הם לא מבינים מילה.
אז זהו, עמדת שלהבינו, אבל בגדול קרוס תיכון זה הרב.
ראשי תיבות נוטריקון, נוטריקון, נוטריקון.
זה לכבוד הרב. הרב, זאת אומרת, הרב זה היי, הרבה.
ראשי תיבות, הרב אמנון, יצחק עכשיו הוא מקריא, כן?
הרבה, רעש בעולמות, אמונתך. השלמה בשם, מרצך בלתי נלאה, נתבטך כמעיין מתגבר, וחסדך הגדול לעם ישראל. נזכה בזכותך גם בעולמות אחרים, יברכך השם וישמרך, צדיק אתה בכל דרכך, חסד ואמת נתיבתך. קורא בכל יום, פעמיים באהבה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד.
חזק וברוך, תהיה בריא, תודה. כן, אבא, אשריך כבר בגיל כזה?
בטח.
יפה מאוד. מה השם?
הנה, אביבה בת יעל.
אביבה בת יעל, רפואה שלמה מהרה והמחלה תעבור לאחמדי נג'אד.
אמן.
פרנסה טובה, תזכו לבית מהרה.
אמן.
בנימין בן רחל, כל טוב והצלחה.
אמן.
בריאות, פרנסה בשפע. וימחקו כל החובות ויהפכו לזכויות מהרה.
אמן.
תהיה בריא, בוא. תזכה להיות צדיק, תלמיד חכם וירא שמיים.
אמן.
אשריך. נו, אבא. תודה, מותק. כן, תן לי. אדם רפאל בן נילי, יזכה לכל טוב, זיווג הגון והצלחה. בפרנסה טובה ועלייה רוחנית ויהיה לך כוח לעבוד את הבורא עם כל עם ישראל. ליעד בן אסתר מנוחתו עדן. סגי בן חנה רפואה שלמה. יזכו לכל טוב בריאות והצלחה. כן. אשריך. שם. הילה בדורית לידה קלה על דרך הטבע כתרנגולת בעובר בריא ושלם. בריאות והצלחה. אחרונים יש? מה? שאלה או מניה? שאלה, אז תכף. יש שם את היהודי בפינה. תן לו רגע. תן לו. שם עם הכיפה הלבנה. נו, נו. חבר'ה. גולן. לא לישון. גולן. גולן. לא לישון. גולן. אחרי הרצאה ישנים. כן, תן לו.
ערב טוב הרב.
ערב טוב ומבורך.
קוראים לי אוריאן, אני מחיפה, והגעתי לכאן הערב כי ברוך השם קיבלתי ממך כבר ברכה, אשתי קיבלה ברוך השם, אבל יש לי כמה שאלות כי אנחנו במצב ש קצת מבלבל. אנחנו חוזרים בתשובה קרוב לשנתיים, אנחנו נישואים שנה, אשתי נכנסה להיריון לפני חצי שנה, ברוך השם. אנחנו לא הלכנו לסקירה, גם לא הלכנו, לא, בכלל לא תכננו לעשות בדיקות, סומכים על השם ברוך השם, ו פשוט אשתי הייתה סקרנית, אמרה בן או בת, בן או בת. הלכנו לסקירה שנייה, באמת רק לראות אם בן או בת, לא לבדוק מה מצב הבריאות, כי באמת שלא לא עניין אותנו.
פו
רצה הקדוש ברוך הוא, ובסקירה השנייה התברר של העובר יש מום קשה מאוד עקב הסקרת נעורים שיש לאשתי. כל החלק העליון בריא, אבל האגן לא התפתח עם הרגליים, פשוט מערכת העצבים לקחה הכל לכיוונים שונים. אני בסקירה שעשינו ישר יצאתי החוצה, לא יכולתי לעמוד בזה, שלחו אותנו לעוד סקירה באותו יום, כבר לעוד פרופסור בבית חולים רוטשילד בחיפה שהוא מומחה. הוא עשה את הסקירה השנייה, הוא אמר שהמצב קשה מאוד ושזה אפילו לא מצב לכיסא גלגלים והם ממליצים להוריד. אנחנו כמובן אמרנו שבלי שאלת רב אנחנו לא עושים שום דבר. משם הגענו לרבי דוד בנהריה שיגיד לנו מה לעשות. הרב אמר שהוא לא יכול לפסוק, הוא לא פוסק, הוא מברך ושנלך לפוסק. זה היה בשביל הרביעי לפני שבוע ויום, ופשוט התחלנו להתבלבל עם עצמנו כי המשפחה לא כל כך תמכה ו לא ידענו כבר למי לפנות, אז התקשרנו לכל הרבנים, באמת, שכולם רק יברכו ודברו, ולכל הרופאים ועוד, ובאמת, התחילו מריבות ביני לבין האישה, פשוט שבעה ימים שחורים. הגענו לרב בצרי, הגענו לרב אהרון זכאי, הגענו לרב קריספל, הגענו להמון רבנים שברכו ודיברו, והגענו לרב שלום ארוש, וכמה שקיבלנו ברכות התחזקנו, אבל כל פעם שיצאנו משם אני, אשתי, שיהיה ברור שאשתי יש לה אמונה ב-100%, אני זה שחושב שאין לי אמונה. כל פעם אני עדיין הייתי כזה בסדר, ברכו, אבל התמונות מראות, התמונות ככה. שלשום היינו צריכים לעלות לירושלים, אני אמרתי שאם מישהו יפסוק זה רק הרב עובדיה יוסף, גדול הדור מרן, שלא יהיה לי ספקות בכלל, מה שהוא יגיד אני עושה. אנחנו כך עוברים תיקון עם הדבר הזה, היינו אצל פרופסורים פה בהדסה עין כרם, אצל דוקטור מדהים, דוקטור נג'רי, בחור חרדי ממש, הסביר לנו הכל, דיבר איתנו, אמרנו מה האופציות, מה האמונה, מה אומרת הרפואה, ומשם היינו צריכים להגיע לאברהם סופר שהוא הפרופסור של הרב עובדיה יוסף, כי הרב עובדיה יוסף פסק שמה שאברהם סופר יגיד אנחנו עושים. הגענו לאברהם סופר עם התשובה שיהיה ברור, 50 שנה הוא פוסק, פעם ראשונה שהוא לא יכל לפסוק, החזיר אותנו לרב עובדיה יוסף. עוד יום הגענו לרב עובדיה יוסף בבוקר, נכנסתי לרב עובדיה והסברתי לו את המצב, שאשתי סוכרת ויש מום מאוד קשה, ואומרים שהילדה לא יודעים מה המצב שם, אין הגן, יש הגן, אין את אולי אפילו את החורים של האשר יצר, מרוב שהמצב קשה שם, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. כי מצד אחד נקשרנו לילדה, אנחנו לא מפסיקים לבכות ולא יודעים מה לעשות. הרב עובדיה יוסף ברך, אבל הוא אמר שיש את הסכרת, וזה דבר מאוד מסוכן גם לאישה, ושנחזור אליו עוד כמה שעות. חזרנו אחרי כמה שעות, והרב עובדיה אמר שאם היא רוצה, יש לנו, אם נרצה, יש לנו היתר להוריד, בגלל המצב של האישה ושלי, אנחנו זוג שעוד בלי ילדים, אנחנו רק שנה נישואים, שלא יהיה חס חלילה בעיה בשלום בית, ושהעובר, הוא הבין מהפרופסורים שהעובר במצב קשה. אני כל תשובה הייתי מקבל. אני את האמת גם ציפיתי שיגידו לי, שיתנו לי את הלא, כי בהתחלה הולך חיפשתי את היתר, אבל היום אני לא, אני רוצה את הלא, כי אני, יש לי שם ילדה וזה ילדה שלי. ופשוט כל יום שעובר יותר קשה לנו. עכשיו אני רוצה להגיד איזה נקודה, כשאנחנו הגענו לירושלים, אנחנו ממש הגענו, לא ידענו בכלל מה אנחנו הולכים לעשות, לא מכירים פה אף אחד, ממש אף אחד, לא יודעים כלום. הלכנו, עשינו מגבית של קצת כסף ככה לדלק ולדברים שנוכל להגיע, וגם לבדיקה, באמת חברים עזרו לשלם את הבדיקה כי זו בדיקה פרטית, וקיבלו אותנו פה זוג, מה זה, אני לא יודעת שיש אנשים עם כזה חסד. קיבלו אותנו וערכו אותנו והרחילו אותנו ודאגו לנו איפה לישון, וברוך השם הקדוש ברוך הוא חיוון אותנו שאיננו ממש ממש איפה להיות, וליוו אותנו לתוך הבדיקה והיו איתנו בבדיקה, וכשאנחנו בכינו הם בכו, הם הרגישו אותנו את הכל, וגם כשנסענו חזרה אתמול חזרה למושב הם עדיין התקשרו ואמרו לנו שהיום יש את ההרצאה של הרב, ושאם אנחנו רוצים לבוא, שנקבל ברכה. כי בעצם, אני לא רוצה כל כך מהר לעשות צעד פזיז. יש לי בדיקה עוד שבועיים, שהבדיקה הזאת תגיד לי בדיוק מה המצב. אני לא יודע מה לעשות כל כך. אני במצב שקיבלתי ברכות, וברוך השם, אני מאמין בבורא עולם, באמונה שלמה שהכל יהיה בסדר. ומצד שני אני גם חושש, אני חושש כי אנחנו זוג צעיר והסביבה שלנו היא גם חילונית וגם כולם פתאום נגדנו ומה תעשו. אני רוצה לדעת, אני לא נכנס לחשבונות שמיים, אבל אני רוצה שיהיה לי כבר את ההרגשה, אני לא יודע איך אני אעשה את זה, שההרגשה תהיה שאני יודע שזה מה שצריך לעשות, כי יש שם נשמה. ואני רוצה להגיד משהו אחרון, וזה ישמע תמוע מה שאני אומר, אבל יש לי פה עדים, ומי שרוצה אני גם אראה לו תמונות. אנחנו היינו אצל דוקטור נג'רי ב-13 לחודש בבדיקה, בזמן שהוא צילם את עמוד השדרה של הילדה. הוא התמקד שם משהו כמו 20 דקות. אני לא דיברתי מילה, אני פשוט הסתכלתי על המסך, ואני ראיתי שצדיק מסתכל עליי. אני רואה עיניים, אני רואה אף, אני רואה פאות, צדיק מסתכל עליי. אמרתי, אולי אני מדמיין, אולי אני מחפש סימנים, אולי אני כבר, בגלל שאני לא יושן. ושהגענו למשפחה שירחו אותנו, הם גם נמצאים פה, הם משפחת אשכנזי, שאין לי מילים, פשוט לתאר מה הם עושים בשבילנו. אני פשוט סיפרתי את זה לרפאל ואמרתי לו, תשמע, אולי אני אשמע משוגע, אבל אני ראיתי צדיק מסתכל עליי. פתאום הוא מסתכל בתמונות, הוא אומר לי, וואי, הנה הצדיק. מה זה? הוא ממש דמות של או רבי יוסף קארו או משהו, משהו. אנחנו נבעלנו, התחלנו לבכות. כל מי שהראינו לו, הייתי בא לאנשים, ראה לו את התמונה, אומר לבן אדם, מי זה הצדיק הזה? אתה יודע, אומר לי, זה הבבא סאלי שהיה צעיר. לא, זה רבי דוד, לא. ממש, כאילו, אנחנו מקבלים סימנים משמיים מצד אחד. מצד שני, אשתי מרגישה שהיא בועטת. הרופאים אומרים שהיא לא מזיזה רגליים. אני מקבל ברכות, אני מבולבל. אין לי, אנחנו לא יודעים, אנחנו מפחדים גם להישאר לבד. מה לעשות, איך לעשות. אני מחכה לבדיקה עוד שבועיים, אבל אני עדיין בחשש, אני לא אשקר, עם הכיפה ועם השבת ועם התפילין ועם הציצית ועם הכל. אני מפחד. מפחד שיהיו חיים אומללים לעובר, וחיים אומללים גם לי ולאשתי. זהו, אני פשוט רק שואל מה לעשות. איזה עצה טובה. אני באתי לפה היום כדי לקבל עצה.
ואני אשאל אותך שאלה. שאלה יותר קשה משלך. אם היית שומע שהיה פיגוע באוטובוס והבת שלך נסעה באוטובוס והיה פיצוץ ונהרגו אנשים ונפצעו ונפגעו, מה היית מעדיף לשמוע, שהיא חיה או מתה? אם היא נפצעה קשה ונותקו לה גפיים אבל היא חיה, או שהיית מעדיף שיודיעו לך שהיא מתה סופית?
ברור שהייתי מעדיף שהיא תחיה, אבל המצב הנתון הוא שקיבלתי אותה בריאה. פה אני מקבל אותה כבר לא בריאה. פה אני לא יודע אפילו מה המצב, הרופאים אומרים פה...
מה ההבדל בין ילדה לילדה? הרי זה לא מדברים מגוף, מדברים מנשמה. אנחנו לא יודעים מי זאת הנשמה. יכול להיות שאם האימהות הצדיקות, יכול להיות שלא. יכול להיות שהיא גלגול שצריך לבוא לעולם ולהתקן בדרך מסוימת, שאנחנו לא יודעים מהי התוצאה, אבל נגיד, יכול להיות שאנחנו מאפשרים לה לחיות ולהשלים תיקון, או שלא מאפשרים. זאת אומרת, אנחנו נכנסים להתערבות כזו ואחרת, ואתה רואה שהלבטים של הרבנים הגדולים קשים מאוד. זאת אומרת, בשביל לקבל היתר, עושים סניפים וצירופים, שאם האישה מסוכנת בגלל הסוכרת, ואם המצב הנפשי שלכם במקב הזה בחיבור ובתוספת למה שאומרים הרופאים וכו' וכו', אז כאילו לא אומרים שזה מותר גמור, אבל זה כאילו יהיה מצב כזה שאי אפשר להגיד לכם אל תעשו. אבל לא אומרים לכם תעשו.
לא אמרו תעשו, לא.
אז לכן אני אומר,
תחליטו.
אז אף אחד לא ייקח את זה על הגב שלו. זה לקחת אחריות, אתה מבין, גדולה מאוד. אבל אני נתתי ברכה, והציבור צעק אמן. ואנחנו מקווים שהתוצאות ישתנו לטובה בעוד שבועיים.
אמן.
אז בינתיים אתה יכול רק להמתין ולצפות, ולהתפלל לשם שתוכל לקבל את הילדה לעולם, ולא שתצטרך להחזיר אותה לבורא העולם. כי אם הוא שלח אותה לפה, הוא מתכוון שהיא תצא. אבל אמרת שאלה קשה, הבאתי עוד יותר קשה. אבל תזכור, זה לא גוף, זה נשמה. היה צדיק גדול מאוד, קראו לו נחום איש גמזו. הוא היה צדיק גדול מאוד. הוא היה ריבו של רבי עקיבא 22 שנה. ופעם אחת לא נתן לעני לאכול, ועני הספיק למות עד שהוא הוריד מהחמור את האוכל. הוא אמר לו, המתן, אני מוריד מהאוכל, אני מוריד מהחמור. הוא היה כל כך רעב עני שהוא הספיק למות. הוא לא מחל לעצמו על מה שמת העני בגללו, ככה הוא השיב את עצמו. עד שהוא אמר שהידיים האלה שלו מיהרו לתת לו לאכול, יגדעו. הרגליים שלא עשו במהירות יקטעו, ולא מחל עיניים שראו את העני הסתמאו, ולא נחד עתו עד שאמר לעצמו שיהיה מוכה שחין בכל גופו. הוא היה, תאר לך עכשיו, בן אדם ראש ורק מלבן של הבטן, אין ידיים, אין רגליים, עיוור, כולו שחין, מתגרד ואין לו אפשרות לגרד, שוכב על מיטה שעל הרגליים שמו ספנים מלאים מים בשביל שנמלים לא יוכלו לטפס על המיטה ולהציק לו, כי הוא לא יכול להוריד אותם. אז אם הם עולים הנמלים הם יפלו בתוך המים ולא יצליחו לעלות. כשבאו התלמידים שלו לפנות אותו מהבית, להעביר אותו דירה, אז הם רצו להוציא אותו החוצה ואחר כך לפנות את הכלים, את הארונות והכל. הוא אמר לא, קודם תפנו את כל הכלים ואותי בסוף. פינו את כל הכלים, בסוף הוציאו אותו עם המיטה האחרון. ברגע שהוציאו אותו הבית התמוטט. הוא החזיק את הבית. אתה מבין איזה צדיק? מי מוכן לקבל ילד כזה? מה זה כולם? אבל אין לו ידיים ואין לו רגליים. והוא עבר מלא שחין. אבל צדיק, מאיפה אנחנו יודעים איזה נשמה זאת? זו שאלה קשה. שאלה קשה מאוד. אבל את המבחן הזה זרקו אליכם. ואתם צריכים להתמודד ולהחליט, החלטות הם שלכם. אני אגיד לך עוד מצב שאולי אתה לא רואה אותו כרגע. זה קשה להחליט כך וקשה להחליט אחרת. בכל מצב זה קשה. כי גם אם מחליטים מסיבה כלשהי להפסיק נגיד, אני מאמין שזה ירדוף אתכם הרבה זמן. כי נגיד שאחר כך תבוא ילדה אחרת, ותראו שהיא ילדה חכמה, יפה, מאושרת, הכל. אתם עלולים לחשוב, אולי הייתה כזאת, ואיבדנו אחת כזאת. אי אפשר לדעת. לא פשוט. לא פשוט, יש מבחנים בחיים שהם לא פשוטים. אבל פעם שמעתי חילוני, דבר מדהים. חילוני גמור. גמור. אתם יודעים, חילוני זה גמור. חילוני גמור. אבל חילוני מיוחד. נולדה לו ילדה עם תסמונת דאון. והוא היה שוקד על בריאותה כל יום. הוא היה עובד בבורסה עשיר. אבל הבייבי שלו, כמו שאומרים, הביזנס האמיתי שלו היה ילדה. והוא היה בא ומפנק אותה ויוצא איתה ומטייל איתה ומדבר איתה ומשחק איתה וקונה לה ועושה לה וזה. 4 שנים היא חיה ונפטרה. הוא אומר, אני מודה לשם יתברך שהוא הביא אותה אליי. שאלתי אותו למה. הוא אומר, אם הוא היה מביא אותה למישהו אחר, היה זורק אותה באיזה מוסד ולא רוצה לראות אותה בכלל. השם הביא אותה אליי ואני ענקתי לה את המקסימום שיכולתי לעשות. סיפור אחר. היה בן אדם שהיה לו ילד בתסמונת דאון שהיה סובל וצועק. יש כאלה צועקים בלי הפסקה מרוב כאבים. והילד גדל והם כבר לא יכלו ההורים לסבול. לא יכלו לסבול. ואז האבא אבל לא ידע מה לעשות. התפלל לבורא עולם, ואמר לו, ריבונו של עולם, הילד כבר לא יכול לסבול. מה הטעם בחיים שלו? קח אותו. הקדוש ברוך הוא לקח אותו. אחרי כמה ימים הילד נפטר. ואחרי שבוע האבא נפטר. הילד החזיק את האבא חי, לא הפוך. אי אפשר לדעת, אנחנו לא יודעים חשבון שמיים. שאלה קשה מאוד. אבל נחכה שבועיים ונראה. והשם יבשרנו בשורות טובות.
אמן.
החכם מזרחי תרם תרומה נכבדה לרפואת העובר, שיהיה בריא ושלם. ובעזרת השם שתזכו לבשורות טובות, אמן.
אמן.
כן, שם רצתה מישהי לשאול שאלה, הצביעה, בבקשה תן לה. עוד מניה, בוא צדיק, הנה עוד אחד לעולם הבא. מה השם? בת אל בת אסתר. זיווג הגון מהרה. יאיר בן אסתר, אלדר בן אסתר, חזרה בתשובה שלמה. אסתר בת אלגרה, רפואה שלמה מהרה. ולעילוי נשמת המנוח ברוך בן נעם, נוחתו עדן. תהיה בריא. כן, שאלה שם על הגברת. זה גם מניה? רגע, עוד מניה, אשריך, מה השם?
גדי גבאי
בן מימי. השם יזכה אותך לכל טובה וברכה, בריאות והצלחה, פרנסה טובה, ללמוד תורה בלי צורך לעבודה. תהיה בריא, אשריך. כן, אלה שתרמו בטלפון. חזרה מהרה לארץ לקובי בן ירדנה וטליה דרעי בת קלי, ויחזרו בתשובה שלמה עם כל המשפחה. אורי בן ציוויה, זיווג הגון מהרה ובריאות. נעמה בת אסנת, השם יברך אותה בכל מילי דמתה ותראה את אביה מהרה. ציוויה בת לוטו, בריאות הנפש והגוף. ציוויה בת לולו, בריאות הנפש והגוף. אליהו בן סרחיה ופרחיה. אליהו בן סרחיה, רפואה שלמה מהרה. זרח מרדכי בן רחל, יקים בית נאמן, והילדה תגור איפה שהכי טוב לה מבחינה רוחנית. ולעילוי נשמת לאון זרח בן פריזה. אלה שתרמו אנציקלופדיות, רבקה ריטה בת פאולה פנינה, וסימי שמחה חיה בת לונה, רחל בת קלרה, רפואה שלמה. זרע חי וקיים אסתר בת רחל ודניאל בן מרים, וזיווג הגון למרים בת ברטה, ברכה בזכות התרומה לאנציקלופדיות. פרל בת שרה טויבה, זיווג הגון השנה. כן, שאלה. שאלה רגע, שמה.
ערב טוב כבוד הרב.
ערב טוב.
סלח לי כבוד הרב שאני שואלת כזאת שאלה, אבל זה מאוד כואב לי לגבי מה שאני שואלת. זה לגבי כיסוי ראש, שהרב מאוד מאוד משכנע את אנשים לשים כיסוי ראש, ואני גאה ברב שהוא משכנע את אנשים, אבל יש נשים עם כיסוי ראש שכל הזמן הפה שלהם פתוח ומדברים לשון הרע. ומה הטעם לכך? ואילו ישנה נשים שלא שמות כיסוי ראש, ויש נשים שהן עם פאות והן לא מדברות לשון הרע, והן מאוחדות אחת עם השנייה והן אף פעם לא מלכלכות. מה הטעם לכך?
שמעת. הבטריה נגמרה שם, להחליף, חבר. שלום חבר. כן, קודם כל אסור לדבר לשון הרע עם כיסוי ראש ובלי כיסוי ראש. כיסוי ראש הכי טוב זה מטפחת או כובע שמכסה את כל השערות. פאה זה פחות טוב לאשכנזיות, זה רק אם זה צנוע וזה מנהג אבותיהם בידיהם. לספרדיות אין יותר כזה. אז עכשיו, אלה שהולכות עם מטפחת ומדברות לשון הרע יכולות לעשות את הקשירה בצורה כזאת, להכניס דרך הפה ולקשור כאן. אלה שיש להם פאה, אז זה בעיה, הן לא יכולות לקשור. אבל מכל מקום אסור לדבר לשון הרע, גם חילונים וגם דתיים. זה לא קשור בכלל אם יש כיסוי ראש או לא. זה לא קשור אם שומרים שבת או לא. כן, שאלה נוספת. כן, תן לגברת פה שורה ראשונה. בלי עין הרע, 37 גברים נרשמו לחברותה ו-25 נשים, אשריכם לעולם הבא. כן. כן. לא שומעים, החלפת בטריה, חבר? החלפת מיקרופון, אבל אין... כן.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב.
רציתי להגיד כמה דברים. דבר מאוד מצער שיש אח ואחות שהם רבים על ירושה. ויש בית משפט האחרון שאמר להם שאם הם לא יעשו בשלום את ההסכם, הם הם יחליטו מה שייך למי.
בית דין?
בית דין.
תורני?
לא.
בית משפט חילוני?
כן.
כן.
ודיברנו כל הערב על תוכחה וכאלה דברים, אבל אני לא חושבת שיש מישהו בשכונה שיכול להילחם עם היצרה שלהם ולהגיע להסכם שלום לפני...
למה הם הלכו בכלל לבית משפט ולא הלכו לבית דין? נשמוע מה הדין אומר. דין
לא
התורה.
דתיים, הם לא דתיים.
נו, אז מה השאלה עכשיו?
האם כבוד הרב יכול לדבר איתם לשכנע את יצרה שלהם שיגיעו להסכם מפני שהאישה מגיעה מחוץ לארץ עוד מעט והדין זה ב-28 לאפריל.
כן.
ואם הם יחליטו, בית משפט, אז אני חושבת שה...
למה הם לא רוצים להחליט?
הם לא יכולים...
כל אחד רוצה הכל?
כן. הם רוצים על קטנות. הם ממש...
מי קטנות?
לא, הם מדסקסים על קטנות. האם זה יהיה שלי, האם זה יהיה שלי?
לא הבנתי. מה הסכום?
אין סכום. יש שטח אדמה.
שטח אדמה.
כן, ויש דירה אחד למעלה ואחד למעלה.
תגידי להם שאני אומר שפעם היה דין כזה שבאו לרב וכל אחד טען הקרקע שלי, הקרקע שלי. הלכו לרב, אמרו לו שיפסוק. ראה שהם לא מתפשרים כמו שאת אומרת. אמר להם אין ברירה, נשאל את הקרקע של מי. אמר קרקע, קרקע של מי את? התכופף, עמד, אמר, היא אומרת ששניכם שלה. זהו. אז תגידי להם שזה הדין, ואחד למעלה, אחד למטה, שניהם יהיו בסוף למטה. החוכמה זה להגיע לעמק השווה. לא, בית המשפט יחליט. ואז מה?
אני מפחדת שהאיש הוא יותר חזק מהאישה, והוא לא הכי שפוי.
לא שפוי, טוב, בית המשפט יחליט מה שיחליט.
אוקיי, אפשר עוד שאלה נוספת?
כן.
יש חברה מאוד טובה שהבן שלה הם חרדים, הוא לומד תורה, אבל הוא גם לא לומד תורה, והוא יושן כל היום והיא מאוד דואגת, ו... מה אפשר לעשות?
להעיר אותו. מה השם שלו?
אהרון מרדכי בן בריינה.
אהרון מרדכי בן בריינה. השם יזכה אותו להיות ער תמיד בתורה.
אמן.
רגע, יש אישה שהגיעה במיוחד, כן, מראש העין, נכון? בואי, תתקרבי לפה, שורה ראשונה, בבקשה. בוא, תן לה, תן לה, היא תבוא לפה. שורה ראשונה. תן לה, כן. יש לה סיפור מעשה מלפני שנה פלוס. בואי לפה, שורה ראשונה, פה. פה, 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 תתקדמי באמצע, פה, פה. כן. את יכולה לדבר. שבי, שבי.
קודם כל אני רוצה לציין שאת הסיפור שלי, שאני הולכת לחשוף אותו, סיפור אישי, אני עושה את זה לשם שמיים. בשנת 2006 התחלתי להרגיש לא טוב והמצב הלך והידרדר. עשיתי בדיקות, התברר שיש לי את המחלה סרטן. המצב היה קטסטרופה, הכבד היה מלא גרורות. כשהגיע עשיתי התשובה לרופא, כמובן אחותי נתנה הוראה לרופא רק לדבר איתה ולא לשתף אותי. רופא התקשר אליה ואמר לה לבוא מיד. אמר לה תקשיבי טוב, מצב של אחותך גרוע. לא נשאר לה הרבה. בין שבוע לשבועיים היא הולכת, לא תהיה כבר פה. אחותי מתחום הרפואה לאנשים אחרים היא חזקה. לאחותה, איך היא יכולה לקבל דבר כזה? היא פשוט קיבלה פיק ברכיים, לא יודע מה לעשות. הלכה לאחותי הקטנה, שיתפה אותה, כי אישה מאוד חזקה וחרדית, ויש בה כוח אמונה מדהים. לא רצתה ללכת לערב את האחים האחרים, כי מאוד רגישים. אחותי אמרה לה דבר כזה, תקשיבי טוב, מה שהרופא אמר, איך הרמב״ם אמר, סופם של הרופאים הטובים ביותר לגיהנום. אנחנו נעשה דבר פשוט, כל האחים נשב ביחד, כל אחד קודם כל ייקח על עצמו משהו לרפואת אחותינו, ותראי שיהיו ניסים ונפלאות, ואני מבטיחה לך. אכן זה היה כך. אני רוצה באותה הזדמנות, האחים שלי נמצאים פה, לברך אותם, שאלוהים ייתן להם את כל הטוב שאפשר לאחל לאדם. יש לי משפחה אמן. תומכת, ובזכותם אני חזקה. כמובן בזכות אחותי הקטנה לפני כן, לא הייתי דתייה, אמנם הייתי מסורתית, אבל לא אחי. התחילה לומר לי, אילן תשמעי, את חייבת לעשות משהו. לעשות משהו שאלוהים יעזור לך. ואז כמובן התחלתי ללכת עם חצאית ולא עם מכנס. כמובן עדיין לא הגיע הקטע של הכיסוי ראש. ושמרתי כמובן שבת. והתחלתי להתפלל לקדוש ברוך הוא. עכשיו, בינתיים אנחנו הולכים לרופא, הוא מבשר לי בשורת איוב. אני כמובן כבר ריחפתי, הייתי בעולם אחר, הוא דיבר, הוא הרגיש שהוא מדבר לקיר, ואני לא איתו. ואחרי שסיימנו, אמר לי, תקשיבי, המצב שלך קריטי מאוד, את הולכת לעבור טיפול שהוא חזק מאוד, ונקווה שיהיה בסדר ונצליח להאריך את הימים. קיצור, איך שאנחנו יוצאות, אני מתחילה פשוט להבין ולעכל. לא דיברתי עם אף אדם, יושבתי בתוך עצמי. הגעתי הביתה, ערב, אני צריכה לישון, אני פוחדת לישון. אני אומרת לעצמי, רגע, אני אלך לישון, אני לא אתעורר. ואז התחלתי לדבר עם הקדוש ברוך הוא, מה שבדרך כלל לא הייתי עושה, לא מתפללת רגיל. והפעם באתי אליו ביציאה מכל הלב, ואמרתי לו, אלוהים תקשיב טוב, אם אתה רוצה שאני אעבוד אותך, ואני אתחזק, ואני אעשה כל מה שאני יכולה, תזכה אותי לשאר בחיים, לשאר בחיים. יש לי שני ילדים. וככה הצלחתי לרדם עם הבקשה הזו. רוצה לומר לכם שלמחרת פתאום קמתי חדשה עם כוח אמונה חזק מאוד. לקחו אותי לרב שטרן בבני ברק, רב צדיק מאוד. הוא בירך אותי והוא אמר לי, תקשיבי אילנה, את לא צריכה הרבה, אני מבטיח לך. שאל אותי לגילי, אמרתי לו, הייתי אז בת 47, הוא אמר, תכפילי בשתיים, אלה החיים שאת תחיי ותזכרי את מה שאני אומר. ואני רוצה לומר לכם, שלוש פעמים, אני במשך ארבע שנים עם המחלה, שלוש פעמים עמדתי על סף המוות, ותכף אני אספר לך את ההמשך של הניסים. הרב אמר לי, הרב שטר, אני מבקש ממך כל שבת לשבת, לקרוא את כל ספר התהילים, בלי לקום, בלי לאכול, בלי לשתות. השתבח שמו לעד, אני כבר עושה את זה ארבע שנים כל שבת. כשאני יוצאת לחול ויצא לי... כל
כל שנה שאני יוצאת לחול, אני סוחבת הספר הגדול התהילים איתי, עוזבת כל פעולה, יושבת וקורא, ולא מוותרת, גם באדמת לא ישראל. ואני רוצה לומר לכם שאני עושה את זה בהתרגשות מלאה. אחרי תקופת מה, אני עושה סיטי, אל תשכחו, הכבד שלי מלא גרורות, אומרים שאני הולכת למות. שנה עוברת, שתבח שמו לעד, אני חיה, עושה סיטי. עושה סיטי, אתם לא מאמינים, הכבד נקי לחלוטין. איזה הסבר יש לכם לדבר כזה? אני מגיעה לרופא עם הסיטי, שעשיתי שלושה סיטי, חזה, אגן, בטן. הרופא מסתכל עליי, הוא פשוט לא מבין. אז הוא מסתכל, אמר לי, אני לא מבין. אמרת לו, יש פה מה להבין, הוא אמר לי, מה? אמרת לו, השתבח שמו לעד, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, מה זה אתה לא מבין? הוא גיחך, כי הוא אדם שלא מאמין, צחק. הוא אמר, תשמעי, אשרייך שאת מאמינה, ותמשיכי כך. טוב, עוד שנה, אני נקייה, הכל ברוך השם. פתאום אני עושה סיטי, כי חייב מעקב, כל חצי שנה אני עושה סיטי. כעבור שנה, אני מתבשרת בבשורות רעות, לצערי. חזר לכבד, בגדול, עכשיו לא רק לכבד, הגיע לסרעפת, הגיע לריאות, כבר לא יכולתי לנשום. ואמת, בהתחלה הייתי בשוק, ואמרתי, ריבונו של העולם, אני כבר עושה הכל, תעזור לי, למה זה מגיע לי? ולא מוותרת, במשיכה, בתפילות, צדקות, מה שאפשר. מעברים אותי לטיפול עוד יותר קשה אחר. עוברת הטיפולים, רצה מרבנים לרבנים, ושוב ברוך השם עושה סיטי, אין כלום, הכל תקין. ואני עושה ניקוז לימפתי ליד, והרופאה בודקת לי תמיד בחלקי הגוף, והיא אומרת לי, אילן, אני המומה, אני זוכרת שהיה לך גוש מפחיד, גרורה, הייתי מרגישה את זה בעיסוי. אני פשוט לא מבינה איך זה נעלם, איך זה יכול להיות. ושוב החלמתי ברוך השם, וכל מי שהיה רואה אותי ששמע שאני במחלה אומר פשוט אנחנו לא מאמינים, את נראית רגיל. ואני רוצה לומר לכם, אלוהים ישמור, אני ממשיכה בטיפולים כל יום רביעי. אז הייתי עושה טיפולים כל יום ראשון בדוידוף בלינסון. שלא תדעו, כל יום ראשון שאני באה עוד 100 אנשים, עוד 50 אנשים, פרצופים שאני לא מכירה. אני עומדת בתור לבדיקת דם, אני רואה, אני מספר 987. אתם לא יודעים מה הולך בית חולים, ילדים, נשים, אנשים מבוגרים. זה פשוט בל יומן. אחר כך הייתי, החלמתי כמובן, ואחר כך שוב חליתי, שעשיתי סיטי בחול המועד של פסח. עשיתי סיטי, התוצאות הגיעו אתמול. עכשיו זה במוח, יש לי שתי גרורות במוח, יש לי בצקת גדולה של נוזלים. לפני שלושה שבועות, כשאני קמה בבוקר לעשות נטילת ידיים, פתאום אני מרגישה שאני נוטה ימינה. אמרתי, שמע ישראל, מה קורה לי? אמרתי, טוב, אולי בגלל שקמתי מהר, למחרת, זה עוד יותר החמיר. אז אמרתי, טוב, נו, אולי המוגלובין שלי. כל פעם המצאתי לי סיפורים. אתמול הייתי בפגישה אצל האונקולוג שלי עם התוצאות של הסיטי. אמרתי לו, דוקטור, אני רוצה לומר לך משהו. נשמע לך מוזר. וסיפרתי לו את הסיפור. מסתכל עליי ואומר לי, תגידי, את יודעת מה את מדברת? יש לך במוח גרורות, מה את מצפה? זה אחת התופעות.
ופתאום הבנתי מה הוא אומר לזה, אמרתי לו, רגע, רגע, אני רוצה להבין מה אני הולכת עכשיו גם להתפגר, אני לא אתפקד, לא יכול להיות מצב כזה. הסתכל עליי ואמר לי, לא, אני לא אמרתי. זה היה אתמול. היום אני רוצה לומר לכם, זכיתי, אני תושבת ראש העין, רב העיר זה הרב בסיס, עזריה, הוא המליץ שאני אלך לקבר של רבי אברהם מתתיהו פרידמן משטפנשט, אני מקווה שאני אומרת נכון, הוא בגבעתיים. והוא אמר לי, הצדיק אמר, כל אדם שיבוא ויתפלל על קברי יבקש אך ורק בקשה אחת ואין לו מה לדאוג. רוצה לומר לכם שהיום אחרי תפילה של שעתיים בבית זכיתי שגיסי יוחנן ואב, שאלוהים ישמור אותו, לקח אותי, התפללתי, ואני רוצה לומר לכם, אחרי שיצאתי מהקבר, היום בערב היה הילולה בשעה 9, גם ביקשתי שיברכו אותי, ואני רוצה לומר לכם, אני הגעתי הביתה, מה זה עם מצב רוח גדול, ועם ביטחון ואמונה חזק, שאני הגעתי למסקנה כזו. אני רואה את הדבר הזה שכל פעם קוראים לי דברים מאוד קשים, שהקדוש ברוך הוא החליט שאני השליחה שלו. כך אני רואה את הדברים, כדי שאני עוד יותר אתחזק ואחזק את אחרים. ואני רוצה לומר לכם שאני מברכת את הקדוש ברוך הוא ומודה לו על הטוב שהוא נותן לי ועל הרע שאני מקבלת. אני מקבלת את זה באהבה. עכשיו אני בכלל לא חושבת מה המצב שלי במוח, שאני יודעת שזה מאוד מסוכן. אני הולכת לעבור הקרנות חזקות. הרופא אמר לי, תקשיבי, הגוף שלך לא מעניין אותי, חשוב לי המוח שלך. את עכשיו לא מקבלת, יום רביעי לא קיבלתי טיפול, את לא תקבלי בינתיים טיפולים. אנחנו צריכים להתרכז במוח שהמצב לא יהיה חמור. ואני רוצה לומר לכם שאני הולכת באמונה שלמה, ואני בוטחת בקדוש ברוך הוא שהוא רוצה ככה, שאני קודם כל אמשיך לחזק אנשים אחרי שאנשים ישמעו שאני אצא מזה, ובעזרתו יתברך הגידולים האלה יצאו ממני והבצקת תיעלם.
לאחמד הניג'אד.
לאחמד הניג'אד, אמן. וגם שהקדוש ברוך הוא יוכיח לאנקולוג שלי, שהוא כל הזמן אומר לי, את בשבילי נס מתהלך שאין לי הסבר, כי חולים לא החזיקו מעמד כמו שאני איתך מבלה 4 שנים. עכשיו שכחתי לספר לכם, כשנודע לי ב-2006 שאני חליתי במחלה, הרופאים לפי ה-CT במצב של הכבד אמרו לי, גברת, את שנתיים חולה. ולא הייתי מודעת לכך, ואני אישה שהייתי עוסקת בספורט ולא הרגשתי כלום. אני רואה בזה זכות גדולה, כי הרופא אמר, אני לא מבין איך את שנתיים תפקדת רגיל, אבל אני יודעת התשובה. הבת שלי פה נמצאת, ילדה שלמדה בבית ספר חילוני עד כיתה י' א', וכשבאתי מחול היא הייתה מתגוררת אצל גיסי יוחנן ואב, ויום אחד היא אומרת לו, אני רוצה להיות כמו שאתם דתיים. ואז הוא אמר לה, כל אדם יכול להיות דתי, תעשי את מה שאני אגיד לך ותראי. הילדה הזו בסוף י' א', שעשתה בגרויות בבית ספר תיכון חילוני, אמרה לי, אמא תקשיבי, אני רוצה לעבור לבית ספר דתי אולפנת זבולון. אמרתי, את מטורפת, איך, מה עם י' א', כל הבגריות, זה בית ספר חילוני, בבית ספר הדתי זה לא יתפוס. וחוץ מזה גם הבנות הדתיות עשו המון מבחנים שאת לא למדת אף פעם, איך תשלימי, לא יהיה לך בגרות, אני לא אסכים. ואז היא אמרה לי, אמא תקשיבי, אם את רוצה שיקטרגו עלייך משמיים, תמנעי ממני. המשפט שלה זעזע אותי והבהיל אותי. אמרתי, תקשיבי טוב, אני מוכנה בתנאי שאת מבטיחה לי שאת עושה שמיניות באוויר ואת עושה בגרות. בדיוק זו הייתה תקופה שהייתי בית חולים במצב אנוש. אני מקבלת טלפון. הילדה דרך אגב עברה לאולפנה, הרב ריין אותה. עכשיו אני רוצה לומר לכם, כשהייתה בבית ספר חילוני, הייתה הולכת כמו ילדה מבני ברק, חציות עד הרצפה, גרביונים, סגור עד לפה, שרבולים ארוכים. 99 תלמיד חילוני היא היחידה הדתייה. והילדה הזו עשתה מעשה קודש. התחילה לחזק ילדים חילונים בבית הספר שלה. אני פחדתי שיעיפו אותה משם. היא המשיכה ולא ויתרה. היא הפכה להיות הרבנית של הכיתה שלה. בן אחד בא אליה ואמר לה, נופר, תעזרי לי, אבא שלי חולה קשה. הילדה הזו אומרת לו, אל תדאג. לך לבית הכנסת, שישי שבת. אתה תראה שאבא שלך יקום ויחלים. הייתה מחלקת נשמת כל חי. הייתה אומרת לילדים, תברכו. אני לא אשכח את היום כשהייתה לומדת לבגרויות עם שלושה בנים, חילונים אשכנזים. הייתה מחייבת אותם ליטול ידיים, לברך, לאכול ארוחת הצהריים מה שהם בחיים לא עשו, ולברך ברכת המזון. ואני רוצה לומר לכם שבזכות הילדה הזו, השנתיים האלה, אלוהים לא נתן לי להרגיש שאני חולה. והילדה הזו היום צדיקה, סיימה בגרויות, ציונים גבוהים. קיבלתי טלפון לבית חולים מסגנית המנהלת. אילנה, חשוב לי תשמעי בשורות טובות, כי דרך אגב, שכחתי להגיד לכם נקודה מאוד חשובה. ברגע שהרופא אמר לי שנשאר לי שבוע, שבועיים, לא היה אכפת לי למות, לא פחדתי מהמוות. אמרתי, ילדה שלי בגרויות, מה יהיה איתה? חשבתי עליה, איך היא תעבור את כל הדברים האלה. ואז ברוך השם מתקשרת אליי ואומרתי, תקשיבי, היום יש לבת שלך 4 בגרויות, 3 בעל פה שבה בוחן במיוחד, כמובן בנושא דינים, תורה וכו', הוציאה 97, בקיצור, ציונים של 90 ו-100. לא שיש לי ילדה גאון, הייתה דסיעתא דשמיא. וכל זה, אל תשכחו, הבנות למדו שנים, היא בתוך שבוע קצת רפרפה בחומר, ולקבל ציונים כאלה מה שבנות אחרות כל השנים לא קיבלו, יש פה רק בסיעתא דשמיא. אלוהים ראה שהיא חזקה, העניק לה את הדברים האלה. ואני רוצה לברך אותה. היום הבת שלי סטודנטית שנה שנייה, לומדת עיצוב אופנה ותדמיתנות מחשבת. אני מברכת אותה למגזר החרדי, שתוציא את הבגדים היפים ביותר, ושאלוהים יראה לה הצלחה ופרנסה, וזיווג הגון משורש נשמתה, שתזכה לגבר שיעשה אותה מאושרת. באותה הזדמנות אני מברכת את הבן שלי פה, הוא גם סטודנט, לומד הנדסאי בניין. שאלוהים יזכה אותי לראות אותו מצליח בלימודים ואת ביתי, ושאזכה לרקוד בחתונתם, ושיהיה לבן שלי זיווג הגון משורש נשמתו, אשת חיל בת כשרה בישראל, ויקים עם ביתי בית כשר וילדים צדיקים, אמן. תודה רבה לכם.
אמן. מה השם שלך ושם האמא?
אילנה בתרומיה.
אילנה בתרומיה, השם יעקור את המחלה מראשך וינחית אותה בתוך המוח של אחמד ניג'אד.
אמן, אמן.
תהי בריאה. כן, עוד מניה אשריך, יהודי צדיק. מה הוא? כן. רבקה בת זוהר, הרפואה שלמה מהרה, הצלחה. למי? ברוחניות וגשמיות, פרנסה לאברהם, משה בן חווה ויעקב בן רבקה, זיווג הגון מיכל אורה בת חיה עליזה, יצחק בן רבקה, אמן! בהיריון ולידה קלה לאמיליה בת מרים מהרה. רפואה שלמה בעיניים לאהרון בן פרחה. כן, תן לבחורות שמה שאלה, כן, הנה. החברה של הבחורה עם הפאה והמטפחת, כן, תן לה, תן לה, בבקשה. אני תכף מחלק מתנות, לא כדאי ללכת, כן. כן. 1, 2, 3.
שלום, כבוד הרב.
שלום.
כן, קצת התרגשת, פעם ראשונה שלי. נשמעת גרוע.
תנשימי, תנשימי. לאט לאט.
סליחה, כבוד הרב. פשוט התייעצתי עם רב אחד, עם רבנית, סליחה. אני גרה במעלה אדומים, בת 22. פה ושם היה לי ירידות ועליות באמונה, כאילו, בבדת, מבחינת הקדושה. יש לי אחות בת 28, שהיא גדולה ממני, ברוך השם, ואני והיא פה ושם מרגישות כמו תקועות, כאילו, במזל. אין לנו, כאילו, אתה יודע, לא זז דברים יותר מדי, וכמו הקפדה יש עלינו. ותייעצתי עם איזה רבנית, ואמרה לי לעשות איזה תיקון אצל איזה רב, שלחה אותנו, ו... שילמנו לו קצת, אתה יודע, כסף, וזה עלה לנו איזה סכום קצת גדול,
והוא אמר שהכל הסתדר.
מה?
הוא עשה שיפוצים עם זה.
כן. אבל עדיין לא מרגישה שמשהו זז, כאילו משהו תקוע לנו, כמו הקפדה יש עליי ועל אחותי, ורציתי לשאול למה, כאילו...
אין שום הקפדה ואין שום דבר. תלמדו חצי שעה ספר שערי תשובה שרבנו יונה שלושה חודשים רצוף, וניתן לכם ברכה. ואל תעלו ותרדו יותר מדי, תשארו במצב טוב תקועות בקדושה, ואז תתחתנו מהר.
אמן, בעזרת השם.
מה השמות?
פרידה ליטל בת דול יעל.
פרידה ליטל, והשנייה?
אני שירן, שירה בת דול יעל.
ושירה בנות דול יעל. תזכו לזיווגים הגונים הראויים לכם מהרה.
תודה, אמן. וכל עם ישראל, מי שצריך.
כל עם ישראל.
רפואה שלמה.
תן לחייל פה רגע, שמה, בריצה,
לחייל.
פרנסה וכל טוב.
תודה, כבוד הרב.
רק לשחרר את המיקרופון. כן. תן לחייל, לחייל. פה חייל. כן.
כבוד הרב שלום.
תעמוד, שומע אותך, כן.
כבוד הרב שלום. שמי דוד. אני עליתי מאורוגוואי לפני בערך כשש שנים וחצי. כשהגעתי למדתי קצת עברית, ואחרי זה נכנסתי ללימודים של פיזיקה במשך בערך 4 שנים. תוך כדי הגעתי את הרב שלי, הרב חיים דוד צוקרס הצל, שהוא דרגו גוש הולכו זיגה אותי לחזור בתשובה. אני נמצא בתשובה בערך שנה ושלושה חודשים בערך. וקצת לפני ש... קצת אחרי שחזרתי תשובה, הועסתי לצבא. עכשיו, מה שקרה זה... אני מאוד נעזרתי בפיזיקה כדי לחזור בתשובה, וכשזה קרה, אני איבדתי טעם לזה, כי כל הסיבה שאני הלכתי ללמוד את זה, זה כשחיפשתי אמת. וכשראיתי זה לנו שמה, שזה שפת שקר, ופשוט רציתי ממש להיכנס לתורה. לא ראיתי שום תכלית אחרת. וכרגע אני חייל בודד בצבא, וקצת קשה לי, למרות שאני מאוד משתדל ללמוד וכמה שיותר להפוך לקניין את השפה העברית, וגם לנסות להתחיל ללמוד גם גמרא וארמית, ויוכל להיכנס לזה יותר. פשוט אני פשוט רוצה להקדיש את כל המאמצים שלי כדי לחזור בתשובה וגם לעזור להחזיר בתשובה אחרים. אני לא רואה שום תכלית אלא ללחם את המלחמה האמיתית. וכרגע אני מרגיש שאני נמצא במצב ש...
תקוע, לא... תקוע גם כן.
כן. כן.
היום זה מודה, כולם תקועים. היום המשטרה תקעה את כולם בכבישים. כן.
פשוט אני רציתי לשאול מה אני יכול לעשות.
כמה זמן פנוי יש לך בצבא?
האמת שאני מנסה שלא יראו אותי ללכת לפתוח ספר וללמוד.
כמה זמן יש לך?
איזה כמה שעות ביום, שעתיים, שלוש שעות.
עם זה אתה יכול להפוך עולם. אם אתה לומד ברצינות, אז קובץ על יד ירבה כל יום כמה שעות, זה המון. במשך שנה זה המון המון. עד שאתה תשתחרר, אתה כבר תהיה מלא וגדוש, בעזרת השם נברך אותך שתתחתן, אתה תבנה בית נאמן,
אמן.
ואחרי זה כל משאלות לבך, אני מאמין שיתגשמו לטובה.
אמן.
מה שמך ושם האמא?
שמי דוד חורכה בן ליליאן לאה.
דוד חורכה בן ליליאן
לאה.
תזכה לא להיות בודד, להיות נשוי לבנות בית נאמן בישראל, להתחזק ולהתעלות בתורה, לשוב ולהשיב יהודים בתשובה, ותזכה למילוי משאלות לבך מהרה.
אמן.
תדע לך, אתה אף פעם לא בודד, אין חייל בודד. הקדוש ברוך הוא איתך תמיד.
ברוך השם.
כן.
עוד שאלה קטנה. כמו שדיברתי, אני עליתי מאורוגוואי, וכל המשפחה שלי הם חילונים.
שם.
סליחה?
שם, הם חילונים שם?
כן.
תשלח להם אנציקלופדיה, מבינים עברית?
לא, כי יש התבוליות מאוד
מאוד. אז יש לי קלטות בווידאו בארגנטינאית, בספרדית.
אוקיי.
אז אתה יכול להעביר להם.
תודה רבה.
תהיה בריא, תן לו זה עם החולצה הירוקה לפניו. כן.
שלום כבוד הרב, ערב טוב.
שלום.
יש לי סיפור קטן מילדות.
כן.
אני נולדתי למשפחה דתייה. עד גיל 17 שמרתי שבת לכל דבר, הייתי דתי לכל דבר. למדתי בבית ספר דתי עד כיתה ו'. לאחר מכן לא הסתדרתי בבית ספר של אשכנזים. אני מצטער אם פגעתי במישהו.
לא פגעת באף אחד?
לא הסתדרתי איתם, ואבא שלי החליט שאני אעבור לבית ספר חילוני. ושם הסתדרתי יותר, יצאתי עם בגרות. ובגיל 17 החלטתי שאני לא יכול להמשיך עם השמירת שבת. היה לי קשה מאוד, אבל הרגשתי שההורים שלי לחצו עליי את זה, וסוג של כפייה זה היה. התגייסתי לצבא, וגם כן המשכתי לא לשמור שבת.
גם שמה זה כפייה.
זה נכון.
כן.
לא הייתה ברירה. את ההורים תמיד חיבדתי, תמיד חיבדתי בבית, לא, חס ושלום, לא, תמיד נתתי את הכבוד המגיע להורים. בגיל 23 התחתנתי, לפני 3 שנים. אשתי יושבת פה. ונכנסתי לעבודה ונפצעתי מאוד קשה בעבודה. נקטעה לי אצבע, ואצבע השנייה הצליחו לחבר ביד ימין. ובמשך 3 שנים אנחנו לא מצליחים להביא ילדים.
כנראה שהגיע הזמן שאתם צריכים לחזור בתשובה אמיתית. עשית מסלול ארוך, בואו נקצר את התהליך, קבלו עליכם תשובה ותקבלו ברכה ותתחילו דף חדש עם ילדים חדשים.
אמן.
בוא.
תודה רבה.
בבקשה. וזה תיתן לרבנית שלך, תשים עליך, תברך שהחיינו ואני אברך אתכם. מה השם שלך ושם האמא?
ברק בן חנה.
ברק בן חנה, והרבנית?
שמרית בן פטרונית.
שמרית פטרונית. תזכו לבנות ביתכם בית נאמן בישראל בהצלחה מרובה. תזכו לזרע חי וקיים מהרה. בתשובה שלמה ומלאה.
אמן.
שים, שהחיינו.
ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו והקימנו והגיענו לזמן הזה.
אמן. תן לבחורה שם שעומדת. בהצלחה. יהיה בריא. כן.
שלום כבוד הרב. רציתי לספר לך שאני הרבה שומעת אותך באינטרנט ואתה ממש מחזק. באמת. לפני כמה זמן זרקתי את הטלוויזיה שלי מהחדר. וזו טלוויזיה גדולה. זרקתי אותה לפח הציבורי. בלי רשות של אף אחד. בשביל שהאלוקים ייתן לי פטור מהצבא. ואחרי כמה זמן...
אם היית שוברת את זה בפתח של המחנה, היו משחררים אותך טוטלית.
ותקשיב, ו...
אני מקשיב.
אחרי כמה זמן, לאחים שלי היה בר מצווה, והיה אסור לי לרקוד, כי זה אירוע מעורב. והתחלתי לשמור נגיעה גם. והמשפחה שלי בכלל לא קיבלה את זה. ממש השקעו אותי בכוח. ואני הייתי בוכה, רצה.
זה כפייה.
אחרי כמה זמן, שחזרנו מהבר מצווה, הרבה העליבו אותי. אמרו לי, עשית לנו פדיחות, מה, את לא נותנת יד לדודים שלך, מה זה זה?
תתביישי לו.
ובאתי לחדר, קראתי קריאת שמע למיטה עם ככה דמעות. קראתי קריאת שמע עם עומק הלב, אמרתי, אלוקים, אתה לא תעזוב אותי, אתה תיתן לי את הפטור הזה, אני רוצה לצבא שלך. אני לא רוצה לשלהם, אני לא רוצה לצבא, אני רוצה את הפטור, אני רוצה למדרשה. אחרי כמה זמן, אותו לילה, חלמתי על הבבא סאלי ועל הרב כדורי.
חביבי,
וחלמתי שהם כתבו לי פתק, כתבו לרעות, קוראים לרעות, את תהיי שמורה, משהו כזה, שאני אהיה שמורה. קמתי אחרי שבוע.
קמת אחרי שבוע?
לא.
כן.
כאילו...
כאילו קם, כן.
אחרי שבוע אבא שלי דופק לי על הדלת ביום שבת, אומר לי, רעות, קיבלת מכתב מהצבא. אמרתי, וואי, לא רוצה להתחיל את השבוע הזה ככה, לא רוצה צבא. רציתי לשרוף את המכתב, אשכרה רציתי לשרוף את המכתב. לא רציתי צבא, לא רציתי.
קיבלת פטור.
תקשיב.
מה אני מקשיב?
אני כזה אומרת לאבא שלי, אני לא רוצה לפתוח את המכתב כי אסור לקרוא בכתב בשבת. לקרוא.
יש לך פטור.
אמא שלי פתחה את המכתב, אמרה כזה, מה זה פטור? פטור? ולא הלכתי ללשכת גיוס, לא התקשרתי אליהם, לא, כלום! דיברתי איתו.
אשריים,
עכשיו תקשיב. עכשיו תקשיב, ההורים שלי כזה אמרו לי,
את רואה, את שמרת על עצמך, אמרו לך מהשמיים שאת שמורה, ובלי שתלכי לשם, שלחו לך פטור.
אשכרה.
אשכרה.
וההורים שלי כזה אמרו לי, ראות עכשיו הבחירה בידיים שלך, מה תעשי? שירות לאומי, צבא, מדרשה. צעקתי מדרשה. מדרשה? כי מה, אלוקים נותן לי את הפטור הזה, ככה סתירה לפנים, אני אלך לשירות לאומי, גם אסור, נכון?
נכון.
אז...
אז היום את במדרשה?
מה?
היום את כבר במדרשה?
לא, עוד לא, אני בי' ב'.
את מחכה לסיים את זה?
כן.
הבנתי.
ואני צריכה לציין שאני בבית ספר חילוני וממש קשה לי, אני ממש...
למה קשה? את יכולה ללכת למדרשה?
לא, אבל יש בגרויות.
מה זה בגרויות?
מבחנים, יחידות.
נו, אז תעשי מבחנים אחר כך.
לא, זה לא הולך ככה.
לא הולך, איך זה הולך?
תשמע, אני רוצה לסיים את הבגרויות האלה.
הבנתי.
סליחה שאני מדברת ככה.
הבנתי, את רוצה לסיים אותה, מה שקרה? כן.
יודע מה, נעבור נושא. ההורים שלי, ההורים שלי אומרים לי, המשפחה שלי אומרת, שאני מסניעה עליהם את התורה בגלל שאני מתחזקת יותר מדי בדעת.
כן.
מה?
מה היא אומרת?
מי זו?
הנה, יש פה מזכירה במדרשה שמוכנה לקבל אותך כבר.
מאיפה את? אני רוצה להירשם לתפארת בנות.
יפה מאוד, בחרת מקום טוב.
טוב, בקיצור, ההורים שלי, המשפחה שלי אומרים לי שאם לא הייתי כזאת קיצונית,
כן.
אז הם היו שומרים איתי שבת. אבל בגלל שאני מתחזקת, אז אני מרחיקה אותם. הם אשכרה אומרים לי שאני מסניעה להם את הדת.
למה, מה את עושה?
למשל, אני לא הולכת ביום העצמאות כי זה עומר, אסור לשמוע שירים.
נו, אז מה הבעיה? מה זה מסניעה? למה מסניעה?
הם אומרים, מה זה הדתיים האלה, הפנאטים האלה, עד כמוהם, ועוד מעט תזרקי אבנים על כל העולם, וזה. מה, ועוד מעט תגורי לי במאה שערים, מה זה זה? את לא הולכת ליום העצמאות, יום הולדת למדינה, מה קרה לך?
אז תשאירי להם ביום העצמאות, יום הולדת למדינה, השמחה להורים. מחי מחי כפיים, ניסע לירושלים, תשאירי להם שירים, תעשי להם יום הולדת.
תקשיב,
אל תשכחי לקנות פטיש, כי זה מצוות היום, צריך לדבוק בראש של החברים, כן, ולהשפריץ מים. כן,
המשפחה שלי ממש קיבלה את זה קשה, שזרקתי את הטלוויזיה מהפח,
מהפך, את צודקת, מהפך.
ואני חשבתי שהיא תתנפץ, והיא לא התנפצה בכלל, טלוויזיה.
זה עגל אמיתי.
הפך היה מלא, אז הפך לא נפל.
כן, הפך נשבע.
ודוד שלי רואה את זה בשידור חי שאני זורק את הטלוויזיה.
כן.
ואז אחר כך הוא עלה להורים שלי.
בולשין.
כן.
טוב.
והשאלה שלי אם זה חילול שם שמיים.
חס ושלום, כל מה שעשית עד עכשיו זה היה קידוש השם שאין כדוגמתו.
באמת?
כן.
כי אומרים לי שזה חילול.
לא, לא.
ההורים שלי מתנגדים לזה שאני אלך לשיעורי תורה, כאילו המשפחה שלי מתנגדת, היא אומרת לי פעם אחת בשבוע זה מספיק לך, את רואה כל יום 3 שעות, זה לא בסדר.
קודם כל את יכולה ללכת פעם אחת בשבוע, כל יום בשבוע, בלי שום בעיה. תהי בריאה, שיהיה לך הצלחה.
רגע, אני יכולה ברכה ליניב בן שרה?
בהחלט, יניב בן שרה, בריאות והצלחה.
שיהיה לו זיווג משמיים.
אז מאיפה חשבת זה בא? השם יזכה אותו, שיהיה לו זיווג הגון, מהרה.
וברכה לחן בת רבקה.
חן בת רבקה.
שתחזור בתשובה שלמה.
תחזור בתשובה שלמה, והורייך גם.
אמן. ושגם אני אחזור בתשובה.
אמן.
שלמה. רעות בת אורלי.
אשכרה.
אשכרה.
היא בריאה.
גלית.
כן. עכשיו רגע. לסיכום, לפני המתנות. לפני המתנות. מה יש לך לספר אתה? יש לך משהו לספר? גם סיפור? יאללה, תן לו. סיפור אחרון. תן לו, עמוד.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב.
לפני 7 חודשים, אמא שלי... יותר נכון, זה התחיל אצל אבא שלי, גילו גרועות ברגל. שבועיים אחרי זה, אמא שלי הלכה לבדיקה, גם גילו לה משהו בגרון.
כן.
עשו לה ניתוח, עברה הקרנות, את כל הדברים. אבא שלי גם עבר הקרנות, כרגע זה ממקור לא ידוע. רציתי לשאול בקשר לשם של אמא שלי, שהיא נולדה, קראו לה סוזן בתעודת זהות, ושהגיעה לארץ ממרוקו, נתנו לה שם שושנה, ואז מאז קראו לה שושנה, אם יש קשר לדבר. וגם ברכה מכבוד הרב.
מה השם?
של ההורים?
כן.
סוזן שושנה בת עידה.
סוזן שושנה בת עידה. ואבא?
רפאל בן רחל.
רפאל בן רחל, יזכו לרפואה שלמה, בשורות טובות.
אמן.
בלי מחלות.
אמן.
ובריאות איתנה.
אמן.
ברגע. עכשיו אני רוצה לחלק לנשים מתנות. מה את רוצה? מה את רוצה, ברכה? אני פה, אני אברך את כולם. רגע, רגע. אני קודם כל, תשבו, אבל לא לקום. אני מחלק קודם לנשים מתנות, אחר כך לגברים. כיסויי ראש לנשים בשלושה צבעים. ספרים, מי שתלמד חצי שעה במשך חודש, גם הגברים. ציציות וכיפות עם סמל של שופר. כשיהיה טילים, תהיו עם הסמלים של שופר, הטילים עוברים מעליכם. תזכרו. כן, מוכנים? מוכנים? אבל לא לקום. אני קם. מה אתה רוצה? בהחלט. אני גם קיבלתי מתנה לחלק לכם אנציקלופדיות, אז אתם תקפצו, חו, מי שתפס, תפס, מי שתפס, תפס, נפל. רגע, רגע, רגע. מי שתפס, תפס. קח את זה, קח. רגע. לנשים. Shall we fuck, buddy?